الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. היום יום השישי, דלת בכסלב, תפשין פי א', ערב שבת קודש פרשת תולדות, וערב דערב חג שמחת התורה, סיום מסכת עירובין ביום ראשון הבא עלינו ועל כל בית ישראל. לששון ולשמחה, לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה. מסכת עירובין, דפים קוף ג' וקוף ד', השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו ומחוצה לה. והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וכך עשינו בעזרת השם ובישועתו מאז חף א' במנחם אב תפשין פי, את אכילונו ללמוד את מסכת עירובין דף ועוד דף, יום ועוד יום, עד הגיענו הלום, ערב שבת קודש פרשת תולדות, וערב דערב חג סיום מסכת עירובין על קופי דפיה. בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, ואב בכסלב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה. ההתרגשות גוברת ועולה, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת יוכל בעזרת השם ובישועתו בשבת. ואם עוד היה לבורא כל העולמים, על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו, נכנסים אנו לבית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא גשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, בתורה שבעל פה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו, אתמול, בדף קוף ב' במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, האם נגר שראשו עבה מותר לנעול בו בשבת? והתשובה לרבי אליעזר אסור ולרבי יוסי מותר, ומדובר כשאינו ניטל בחבל הקשור בו. שאלה שנייה, באיזה נגר מותר לנעול רק במקדש ולא במדינה? והתשובה, כשקשור ותלוי בדלת, אבל ראשו מגיע לרצפה. ולרבי יהודה כשמונח בקרן זווית. שאלה שלישית, האם מותר לנעול בנגר שנקנז ומדוע? והתשובה, לתנא קמא מותר, לרבי יהודה אסור משום שנראה כבונה. שאלה רביעית, האם מותר להחזיר ציר התחתון או ציר העליון של דלת שיצא ממקומו והתשובה? בתחתון מותר במקדש ולא במדינה, ובעליון אף במקדש אסור. שאלה חמישית, מדוע לא הותר להחזיר ציר העליון במקדש? לרש"י, משום שיש בכך איסור תורה, שכן יש בניין בכלים, ולתוספות רק איסור מדרבנן, ובכל זאת לא הותר במקדש. והשאלה האחרונה, דף קוף ב', האם מותר להחזיר את תיה שפרשה מעל המכה ומדוע? התשובה, מותר, כיוון שאינו שכיח ולא גזרו בזה. ולרבי יהודה, אם נפלה לגמרי, אסור. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קוף ב' במסכת עירובין. רגע לפני שאנחנו ניגשים לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, בערב חג שמחת התורה עם סיום מסכת עירובין בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון הבא עלינו לטובה, כל עצמותיי תאמרנה, השם מי כמוך. יחד עם כל בית ישראל נשאנו תפילה לרופא כל בשר ומפליא לעשות. למדנו לזכותה ולרפואתה של היולדת חווה לאה, בת אסתר, לאורך ימים טובים ולרפואה של אימה, במשך למעלה ממחצית מסכת עירובין, כי כל מלך נאמן ורחמן אתה, ובורא עולם הראנו ניסים ונפלאות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלנו כל טוב. בערב חג שמחת התורה, שהיא כנגד כולם, שליח הציבור שלנו, מרדכי בן דוד המופלא.
אוי יאמר, אוי יאמר השם, שמעתי את תפילותיך. יאמר, תוי יאמר השם, שמעתי את תפילותיך. תוי יאמר השם, שמעתי את תפילותיך. כוי יאמר השם, שמעתי את תפילותיך. שמעתי, שמעתי את תפילותיך. ראיתי, ראיתי את דמותיך. הנני רואי פלוך, הנני רואי פלוך. שמעתי, שמעתי את תפילותיך. ראיתי, ראיתי את דמותיך. הנני רואי פלוך, הנני רואי פלוך. שמעתי את תפילותיך. כוי יאמר, כוי יאמר השם, שמעתי את תפילותיך. שמעתי, שמעתי את תפילותיך. הנני רואי פלוך, הנני רואי פלוך. שמעתי, שמעתי את תפילותיך. ראיתי, ראיתי את דמותיך. הנני רואי פלוך, הנני רואי פלוך.
רבותיי וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, דלת בחסלב תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת תולדות, וערב דערב חג שמחת התורה עם סיום מסכת עירובין בעזרת השם ובישועתו. ביום ראשון הבא עלינו לטובה, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים קוף ג' וקוף ד' במסכת העירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף ב' עמוד ב', מן המשנה השלישית המצויה בעמוד הזה, תשע שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, קושרין נימה במקדש, אבל לא במדינה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת בהתרגשות גדולה, ובהודיה לבורא כל העולמים על כל אשר גמלנו, גומלנו ויגמולנו, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה הזו ממשיכה לעסוק בחילוקים שבין המקדש למדינה ודנה על קשירת נימת כינור שנקראה בשבת. אומרת המשנה, קושרין מותר לקשור בשבת נימה, חוט של כינור שנקראה בשבת, אבל דווקא בכינורות שבהם מנגנים את השיר על הקורבן במקדש. שאף שקשירה היא אחת מלמתת אבות מלאכה שנאסרו בשבת מדאורייתא, אבל כיוון שמנגנים על הקורבנות במקדש גם בשבת, נחשבת הקשירה הזו למכשירי מצווה שאי אפשר לעשותה מערב שבת, שדוחים את השבת. אבל לא במדינה, לא בשאר המקומות חוץ למקדש. אחת מעבודות הלוויים שיהיו משוררים על הקורבן בכל יום בית ניסוך יין עולות הציבור. ואין פוחתים מ-12 לוויים העומדים על הדוכן לומר שירה, ואחרים היו עומדים שם ומנגנים בכלי שיר, ואין פוחתים מ-9 כינורות, כך הרמב"ם הלכות המקדש פרק ג' הלכות בית הדלת. ומה שאמרנו פה שקשירת הנימה זה מכשירי מצווה שאי אפשר לעשותה מערב שבת, האי אפשר לעשותה מערב שבת אינו דומה לדברי רבי עקיבא במסכת שבת בדף קופלמד, שאמר, כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת, ושאי אפשר לעשותה מערב שבת, דוחה את השבת. שם הכוונה למלאכה שבלתי אפשרי שתעשה מערב שבת, כמו ברית מילה ושחיטת הקורבנות, אבל כאן הכוונה למלאכה שבמציאות יכולה הייתה לעשות מערב שבת, אבל במציאות קרה מקרה שנקראה נימת הכינור בשבת עצמה, ולכן לא היה ניתן לתקנה מאתמול. לשיטת רבי עקיבא ודאי אין קשירת נימת כינור דוחה שבת במלאכה דאורייתא, שזהו המכונה בפיו אפשר לעשותה מערב שבת, כיוון שתיתכן מציאות כזו. ומשנתנו המתירה סוברת כמו מי שחולקים על רבי עקיבא, כפי שתבהר הגמרא. ככה חזון איש באור החיים הלכות עירובין. והמשנה במסכת שבת בדף קופלמד וכן במסכת פסחים בדף סמכי עמוד ב', יש מחלוקת תנאים האם מכשירי מצווה דוחים שבת. המשנה שלפנינו סוברת שדוחים שבת באופנים מסוימים כפי שתבהר הגמרא. ותן הזה המתיר את תיקון הכינרות סובר שעיקר שירת הלווים בכלי. ולכן דוחה תיקונם את השבת. כי למאן דאמר במסכת סוכה בדף נון עמוד ב' שעיקר שירה בפה וכלי נועד רק לבשם את כל המשוררים, לא שייך לדון שידחה תיקון הכלים את השבת. כך אומרים התוספות שם במסכת סוכה בדף נון עמוד ב' בדיבור המתחיל ורבנן. מסיים את המשנה ואומרת, ואם היה הכינור חסר נימה מעיקרו ורוצה לקבוע בו נימה בתחילה בשבת, והוא הדין אם נפסקה הנימה מערב שבת והיה בידו לקושרה לפני שבת, כאן וכאן, בין במדינה ובין במקדש, אסור. שאין מכשירים דוחים את השבת, אלא כשלא היה אפשר לעשותה מערב שבת. אבל בכינור מחוסר נימה מעיקרו, יכול היה להתקינו מאתמול. זו היה המשנה שלנו השלישית בדף קוף ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שקושרים במקדש נימה שנפסקה מן הכינור. מקשה הגמרא סתירה על כך מברייתא, ורימינו ויש להקשות על המשנה ממה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא, נימת כינור של שירת הלוויים שנפסקה בשבת לא היה קושרה בקשר גמור אל עונבה. קושרה בקשר עניבה שאינו קשר גמור, ואילו משנתנו התירה לקושרה בקשר גמור. ועל כוחך מדובר בכינור של שיר הקורבן, כי במדינה אסרו רבנן לנגן בכלי שיר בשבת, כמבואר בגמרא לקמן בדף ד' עמוד א', ואף הכינור עצמו מוקצה ואסור בטלטול. ובסוף העמוד תביא הגמרא מחלוקת של רבי יהודה וחכמים בדין עניבה בשבת, אבל עכשיו נוקטת הגמרא כדעת חכמים שהעניבה אינה כקשירה. תרצת הגמרא השירה בשעת ההקרבה נידונת רק כמכשירי מצווה של הקרבת הקורבנות. ואף שעבודת קורבנות הציבור עצמן דוחה שבת כמפורש בתורה, מכל מקום, בדין דחיית שבת לצורך מכשירי מצווה, נחלקו התנאים כפי שיבואר ולפיכך לא קשיא. אין סתירה בין הברייתא למשנה, הברייתא אוסרת לקשור את הנימה בקשר גמור נשנתה כדעת רבנן, המובאים להלן, והמשנתנו מתירה את הקשירה, נשנתה כדעת רבי אליעזר. מבארת הגמרא ולרבי אליעזר דאמר, במסכת שבת בדף קופלה מדמוד א' בעניין מכשירי ברית מילה, ובמסכת פסחים בדף סמכי עמוד ב' בעניין מכשירי קורבן. רבי אליעזר שאומר שמכשירי מצווה דוחה את השבת, דוחין גם הם המכשירים את השבת, קושרה בקשר גמור שדין קשירת נימת הכינור כדין הקרבת הקורבנות עצמם ומותרת בשבת. שאף שהשירה עצמה היא מכשיר של הקורבנות והכלי רק מכשיר של מכשיר, רבי אליעזר לשיטתו שמתיר לחלל שבת גם לצורך מכשיר דה מכשיר, כמו חטיבת העיצים בשבת בכדי לעשות פחמין ליצוק ברזל לצורך לעשיית איזמל של ברית מילה. כמה מבואר במסכת שבת דף קופלמד עמוד א', וקשר עניבה לא ישמיע את כל הכינור כיאות כמו קשירה, ולכן התיר רבי אליעזר לקשור ולעבור על דאורייתא. כאילו קשר עניבה היה משמיע קול כקשירה, גם רבי אליעזר לא היה מתיר לחלל שבת בקשירת הנימה, ככה אומר הגאון יעקב. ולרבנן דאמרי, חכמים שסוברים שמכשירי מצווה אין דוחין את השבת, עונבה, צריך לעשות קשר עניבה לאותה נימה שנקראה ואינו כושרה, שבעניבה אין איסור. מקשה הגמרא, אי רבי אליעזר, אם משנתנו כשיטת רבי אליעזר היא הסובר שמכשירי מצווה דוחים את השבת, אפילו לכתחילה נמי, תותר קביעת נימה גם בתחילה ולא רק שנקראה בשבת, שרב אליעזר אינו מחלק בין מכשירים שאפשר היה לעשותם מאתמול, לבין אלו שמן ההכרח לעשותם בשבת, ומדוע אסרה משנתנו לקבוע נימה בתחילה. חוזרת בהגמרא ואומרת אל הוודאי, אין משנתנו כרבי אליעזר המתיר עשיית מכשירי מצווה בשבת בכל אופן. ומכל מקום לא קשה, לא קשה הסתירה בין המשנה לברייתא שלדעת שתיהן, מכשירי מצווה דוחים את השבת רק כשאי אפשר לעשותם מאתמול. היינו כשקרה המקרה ונקראה נימה, וזה המכונה בסוגייתנו, אי אפשר לעשותם מאתמול. המשנתנו המתירה לקשור נימת הכינור בשבת רבי יהודאי, שסובר שהעניבה נידונת כקשירה גמורה לכל דבריה, וכשניתנה שבת להידחות לצורך מכשירי מצווה, אין תועלת בעניבה יתר על קשירה, ומשום כך מותר גם לקשור. כי עניבה אינה משמיעה כל טוב כמו בקשירה. והברייתא שאורתה לענוב ולא לקשור, רבנני. הסוברים שקשירה מלאכה גמורה היא והעניבה לא, ולפיכך לא הותרה כאן הקשירה, כיוון שאפשר בעניבה. חוזרת הגמרא ומקשה, אמנם בברייתא אמרת יפה שהסוברים שקשר עניבה מותר, יורו לענוב את נימת הכינור ולא לקושרה. אבל במשנה לא הועלת בדבריך כלום, ששתי שיטות מצינו בדחיית שבת לצורך מכשירי מצווה. רב אליעזר מתירם לגמרי, ורבנן אוסרים אותם לגמרי. שיטה שלישית לא מצאנו. וממילא יש להקשות סתירה בתוך דברי המשנה עצמה. רב יהודה, שכדעתו עמדת את המשנה משום שמשווה עניבה לקשירה על איבא דמן, כפי איזו שיטה בסוגיית מכשירי מצווה נאמרו דבריו שבמשנתנו, אם כשיטת רבנן הסוברים שמכשירי מצווה אינם דוחים את השבת, הרי לדעתם אסור לקשור לצורך הנגינה במקדש. וגם כשנקראה נימה בשבת, הם יורו שלא יקשור ולא ינגן. וממילא לא ייתכן שלשיטתם אמר את דבריו. ועל כורחנו, עלינו להעמיד את דבריו כרב לזר הסובר שמכשירי מצווה דוחים שבת. והיא ואם אכן, עליבא דרבי אליעזר כאמר, רב יהודה אמר את דבריו במשנתנו לשיטתו של רבי אליעזר, אם כן קשה אפילו לכתחילה נמי, גם לכתחילה תותר קשירת הנימה, שכן ידעת רבי אליעזר ולא רק כשנקראה הנימה בשבת, ומאיכן איפה נתחדשה השיטה הממוצעת הזו המתירה לקשור כשנקראה הנימה בשבת, ואוסרת לקשור כשהיא לא נקראה בשבת. חוזרת בה הגמרא ומיישבת באופן אחר, אלא ודאי אין תועלת בעמדת משנתנו כרבי יהודה, ואשר לסתירה בין המשנה לברייתא לא קשיא. הברייתא אוסרת לקשור את הנימה רבי שמעוני, שגם בברייתא דלהלן אורה לענוב דווקא, והמשנתנו המתירה לקשור רבנן שבברייתא דלהלני, המחלקים בין מכשירי מצווה שהיה אפשר לעשותה מאתמול שאינם דוחים שבת, לבין מכשירי מצווה שאי אפשר היה לעשותה מאתמול שהם דוחים שבת. דתניא, כך שנינו בברייתא. בן לוי, שנפסקה לו בשבת נימה בכינור המשמש לנגינה בעת הקרבת הקורבנות, ובמשנה בעירכין בדף יוד עמוד א' נחלקו התנאים מי המנגנים על הדוכן, האם לוויים או ישראלים מיוחסים או עבדי כהנים. וכאן נוקטת הברייתא, בן לוי, משמע שלדעת הברייתא לוויים היו מנגנים. אם כן, בן לוי שנפסקה לו בשבת נימה בכינור המשמש לנגינה בעת הקרבת הקורבנות כושרה בשבת, כי מכשירי מצווה דוחים את השבת, אבל אם לא נפסקה בשבת, אלא חפצו לקבוע שם נימה מתחילה, לכתחילה עכשיו בשבת אסור, כי מכשירי מצווה שהיה אפשר לעשותה מאתמול, אינם דוחים את השבת. רבי שמעון אומר, אינו כושרה אלא עונבה, יקשרנה בקשר עניבה מותר בשבת, שאין מכשירי מצווה דוחים שבת כלל. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף היא, עניבתה או קשירתה, אינה משמעת את הכל, כלומר, אין תיקונים אלו מחזירים לכינור את קולו כבתחילה, וכיוון שיש בקשירתה שני חסרונות, הן שאין בה תועלת גמורה והן שהיא אב מלאכה, אינו כושרה, אלא מתקנה כדרכו בחול. שכיוון שהותרה מלאכת שבת לצורך תיקון מכשירי מצווה, מוטב לחללה בשלשול ולתקן את הכינור כראוי, מאשר לחללה בקשירה ולא יהיה קולו נשמע טוב. אז אם כן הוא מתקנה כדרכו ביום חול, על ידי שמשלשל מלמטה מגלגל את היתד שבצידו התחתון של הכינור שראש הנימה כרוכה בו, ובכך מתארכת הנימה ומגעת את צידו העליון, וקורך את ראשה השני על היתד שמלמעלה, צידו העליון, וחוזר ומגלגל את היתד כדי למתוח הנימה להכשירה להשמיע קול כראוי. דרך הנימים שבכינור להיות צוותיהם מגולגלים על יתידות שבקצה העליון והתחתון של הכינור, ונמתחים על ידי סיבוב היתידות להיות ראויים להשמיע קול. או להפך, משלשל ומעריך את הנימה על ידי גלגול היתד שמלמעלה, וקורך את ראשה השני על היתד שמלמטה. בטעמם של רבנן החולקים עליו ומתירים קשירה ולא שלשול, אף שמצד השמעת הקול עדיף שלשול על פני קשירה, ומצד האיסור אין כל מעלה לקשירה על פני השלשול. רבנן הסבירו שבשניהם הוא עובר על מלאכה דאורייתא, רק הם חוששים שאם נתיר לו לשלשל נימה שנפסקה, יבוא לשלשל נימים חדשים בכינור חדש, וזה לא הותר. תירוץ נוסף, היא בית אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. ה והה, אין המשנה ואין הברייתא סוברים כרבנן שבברייתא הזו המתירים עשיית מכשירי מצווה בשבת, כשאי אפשר לעשותה מאתמול. וכשיטת רבנן דרב יהודה הסוברים שעל עניבה אין חיוב בשבת. ולא קשיה, אין סתירה בין המשנה לברייתא. כאן במשנתנו שהתירה לקשור מדובר כשנקראה הנימה באמצע, באמצע הכינור, שזקוקה למתיחה חזקה והעניבה שהיא קשר רפה, לא תועילה ולפיכך התירו לקושרה. כאן בברייתא שהתירה רק לענוב, רק קשר עניבה מדובר כשנקראה מן הצד, ששם הועילה גם מתיחה קלושה ודי בקשר עניבה ולפיכך לא הותרה אצלה מלאכת קושר. והיא בהתאם התירוץ נוסף, אם תרצה תוכל ליישב את הסתירה בין המשנה לברייתא כך. הא והא, אין המשנה ואין הברייתא, עוסקות בשנקראה נימה באמצע, ומשנתנו כרבנן והברייתא כרבי שמעון. ואף רבי שמעון מודה לרבנן שמעיקר הדין מכשירי מצווה דוחים שבת, אלא שמר סבר רבי שמעון סובר גזרינן, גזרינן באמצע אטו מן הצד, אם נתיר לקשור כשנקראה נימה באמצע, יבואו להתיר גם כשנקראה מן הצד, ולא יבינו שחלוקים הם זה מזה במציאות. בגלל החשש הזה גזרו חכמים גם במקדש שלא לקשור, ומר סבר רבנן סוברים לא גזרינן, וכשנקראה הנימה באמצע, מותר לקושרה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף קוף ג' עמוד א'. המשנה דלהלן עוסקת בחילוק שבין המקדש למדינה בנוגע לחיתוך יבלת בשבת. אומרת המשנה, חותכין יבלת, מותר לחתוך בשבת יבלת, זוהי בליטת בשר, במקדש, כשנמצאה על בהמה עומדת להקרבה בשבת, וכל עוד שלא חתכוה, זה נחשב למום ופוסלת את הבהמה מלהיקרב. והוא שיחתכנה בידו שבכך אינו עובר על מלאכת גוזז דאורייתא, כיוון שהדרך לחותכה בסכין, והוא חתכה כלאחר יד, היינו בשינוי מדרך המלאכה הרגילה. וכיוון שאין שבות במקדש, אין איסורי דרבנן במקדש, הותר שם לחותכה בידו. אבל לא במדינה, בשאר המקומות חוץ למקדש, שגם החותכה ביד עובר על איסור דרבנן, אסור. ואם בא לחותכה בכלי כגון בסכין כאן וכאן, בין במדינה ובין במקדש, אסור שבכך עובר על מלאכת גוזז דאורייתא, ומלאכה בדאורייתא לא הותרה גם במקדש. זוהי המשנה שלנו בדף קוף ג' עמוד א', וכעיתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא סתירה מהמשנה במסכת פסחים למשנתנו. ורימינו ויש להקשות על דברי משנתנו ממה ששנינו במשנה במסכת פסחים בדף סמכי עמוד ב'. לעניין י' ד' בניסן שחל להיות בשבת, שאף שהקרבת הפסח דוחה את השבת, אבל הרכבו של שא הפסח על כתף האדם להביאו לעזרה דרך רשות הרבים, וכן הבאתו מחוץ לתחום, וחתיכת יבלתו, אין דוחין את השבת. רב לזר אומר, דוחין את השבת. הרי שסתם משנה שם, דעת הנקמה, אוסרת לחתוך יבלת בשבת גם לצורך הקרבה. ואילו אצלנו סתם משנה, התירה את זה. ואי אפשר להעמיד את משנתנו כדעת רב לזר המתיר, שהרי לדעת רב לזר גם בכלי מותר לחתוך יבלת. שכן לדעתו מכשירי מצווה דוחים שבת אפילו במלאכה גמורה. ואילו במשנתנו שנינו, ואם בכלי, כאן וכאן אסור, אסור במקדש לחתוך את היבלת בכלי. מביאה הגמרא על כך שני תירוצים. ובהמשך תביא הגמרא עוד שני תירוצים. רב לזר ורב יוסי ברב חנינה תרצו את הסתירה בשני אופנים שונים, ואין ידוע לנו מי אמר כל תירוץ. אחד אמר, אחד מהם אמר, ה והה, אין המשנה כאן ואין המשנה במסכת פסחים עוסקות ביבלת לחה, שהיא חלק בלתי נפרד מגוף הבהמה והחותכה נחשב לגוזז, ולא קשיה. כאן במשנתנו שהתירה לחותכה במקדש מדובר בבא לחותכה ביד, שאין בזה אלא שבות איסור מדרבנן, משום שאינו חותכה כדרכה בסכין, ולכן התירה המשנה במקדש שלא גזרו בו על השבות. ואף שאפשר היה לעשות זאת מאתמול, חיתוך יבלת בשבת שבות קלאי, ובמקדש לא גזרו עליה אפילו באופן הזה, כך אומר הלחם משנה בהלכות קורבן פסח, פרק א' הלכה חי. כאן המשנה במסכת פסחים שאסרה לחותכה במקדש, מדובר בבא לחותכה כדרכה בכלי, שיש בכך איסור דאורייתא, ולכן אסרה גם במקדש וכמפורש גם במשנתנו שבכלי, כאן וכאן אסור, גם במקדש וגם במדינה אסור לחתוך את היבלת. בהמשך תשאל הגמרא מדוע הוצרח הדין הזה של חיתוך יבלת לחה בכלי, שהוא אסור לכתוב אותו בכפילות גם במשנתנו וגם במסכת פסחים. ואחד אמר, השני אמר את התירוץ הבא, הא והא, שתי המשניות גם פה וגם במסכת פסחים עוסקות בחיתוך היבלת ביד שאינו אסור אלא מדי רבנן. ולא קשיא, הא המשנה במסכת פסחים שאסרה לחותכה עוסקת ביבלת לחה, שאף שהחיתוך של יבלת לחה הוא ביד ואינו אסור אלא מדי רבנן, לא התירו את השבות הזו במקדש כיוון שהיה יכול לחותכה מאתמול. ונתחדש כאן שגם היתר שבות במקדש לא נאמר אלא כשאי אפשר לעשותו מאתמול. והא ומשנתנו המתירה עוסקת ביבלת יבישה שאינה נחשבת חלק מגוף הבהמה, ולכן אפילו איסור דרבנן אין בחיתוכה ביד, ולכן התירו לחותכה לצורך הקרבת הקורבן, אף כשאפשר היה לעשות זאת מאתמול. מכל מקום בכלי אסור גם במקדש, שמתקן את הבהמה כפעולה הנראית כעשיית מלאכה, וגם במדינה אסור לחותכה אף כשהיא יבישה ואפילו ביד. מבארת הגמרא מדוע מי אין כל מתרץ בדברי חברו. שואלת הגמרא, למאן דאמר לתרצן הראשון שתירץ אבא יד אבא כלי, ושתיהן עוסקות ביבלת לחה, מה איתם, מה טעם, לא אמר כתירוצו של השני, אבא לחה אבא יבישה, ושתיהן בחותך ביד. שיבה הגמרא, אמר לך, יכול המתרץ הזה להסביר לך, יבלת יבישה אפילו בכלי נמי שרי, גם בכלי מותר לחותך. מה איתם, מה הטעם שמותר? איפרוכי איפרחה. היא נפרחת היבלת כשממשמשים בה, ולפיכך אינה נחשבת כמחוברת לגוף. ומכך שמשנתנו אוסרת לחותך במקדש בכלי, מוכח שלא מדובר ביבישה. חוזרת הגמרא אל המתרץ השני ומבררת מדוע הוא מעין בתירוצו של חברו. ולמאן דאמר למתרץ השני שתירץ אבא לחה ואבא יבישה ושתיהן בבא לחותך ביד, מה איתם, מה הטעם, לא אמר כתירוצו של הראשון, אבא יד, אבא כלי, ובשתיהן מדובר ביבלת לחה. משיבה הגמרא, אמר לך, יתרץ לך המתרץ הזה, במה שאינך רוצה להעמיד את המשנה במסכת פסחים בכלי, וכי ציחה היא להשמיענו שבכלי אסור. התנן, הרי הדבר מפורש במשנתנו, אם בכלי, כאן וכאן אסור. וכפל הדבר הזה מיותר, ואידך, התרצן הראשון שהעמיד את המשנה במסכת כלים בכלי, ולא חשש לך שכבר שנינו את האיסור הזה במשנתנו, יענה לך. הדה קטני אתם, הטעם שהוא צריכה המשנה שם לחזור ולהביא את איסור חיתוך יבלת בכלי, משום דגבי יפלוגי, מפני שרצתה להביא את מחלוקתם של רב לזר ורבנן, שדעת רב לזר המתיר בכל אופן, לא הובאה כאן במשנה. טעם נוסף על כך שהתרצן השני מעין בתירוצו של הראשון, ואידך, והאחר, התרצן השני שחילק בין לחה לבישה, מעין לתרץ כתירוצו של הראשון, משום שגם אם נאמר שהוא צריכה משנה שם להביא איסור חיתוך יבלת בכלי בכדי להשמיענו את דעת רבי אליעזר שלא הובא במשנתנו, עדיין מטעם אחר לא שייך להעמיד את המשנה שם בכלי, שכן דום ידי הרכבו והבאתו מחוץ לתחום קטני. על דין זה להיות דומה לדינים הנוספים שנשנו יחד עמו, שהם הרכבתו של עשה על כתפי האדם והבאתו מחוץ לתחום, שאיסורים דרבנן הם. הרכבה על כתף האדם איסור דרבנן, משום שחי נושא את עצמו, וסובר התנא הזה שכל בעלי חיים נושאים את עצמם ולא רק האדם, כדעת בן בתירא במסכת פסחים בדף נ"ג עמוד א', והבאתו מחוץ לתחום איסור דרבנן, ומשום שלהלכה נפסק כדעת האומר במסכת סוטה בדף זך עמוד ב', שתחומין זה דרבנן ולא דאורייתא. ועל כוחך שגם דין חיתוך היבלת השנוי מהם אסור רק מדרבנן, והיינו חיתוך יבלת לחה ביד. ומכל מקום לא הותר חיתוכה במקדש, משום שהיה יכול לעשותו מאתמול. ולא חיתוך יבלת לחה בכלי שאיסורו מדאורייתא, ואינו דומה לדינים האחרים. ואידך, התרצן הראשון שחילק בין כלי ליד והעמיד את המשנה בפסחים, בחיתוך יבלת בכלי האסורה מדאורייתא, ישיב על דברי התרצן השני ויאמר, לעולם עוסקת משנתנו במסכת פסחים בחותך בכלי שאיסור דאורייתא הוא. ועל השאלה, איך שנתה את הדין הזה בצמוד לדברים האסורים מדרבנן, אשיב לך, אף שני הדינים האחרים השנויים שם איסורים דאורייתא הם. הדין של הרכיבו על כתף האדם, דלא כרבי נתן דאמר החי נושא את עצמו, אלא כשיטת החולקים עליו וסוברים שגם הנושא את החי חייב. באדם מודים גם רבנן שנושא את עצמו החי, ונחלקו על רבי נתן רק בבעלי חיים המנסים להישמת מיד הנושאם ומכבידים את עצמם, כאמור במסכת שבת בדף צדידה לתמוד א'. והדין של הבאתו מחוץ לתחום, אף הוא אסור מדאורייתא כשיטת רבי עקיבא דאמר תחומין דאורייתא, כמבואר במסכת סוטה בדף זך עמוד ב'. ממשיכה הגמרא להוכיח שהמשנה במסכת פסחים עוסקת באיסורים דרבנן, ובכך מקשה על התרצן הראשון. מיטיב רב יוסף מקשה רב יוסף על התרצן הראשון שהעמיד את המשנה בפסחים באיסור דאורייתא, יבלת לחה בכלי, ממה שהובאו בהמשך המשנה שם במסכת פסחים דעתו של רבי אליעזר המתיר והוכחתו מקל וחומר. אמר רבי אליעזר מקל וחומר, אני אדון שהרכבת עשה והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו דוחים את השבת. ומה השחיטה שהיא אסורה מדאורייתא? משום מלאכה, שהשוחט הוא אחד מלמדת מלאכות כאמור במסכת שבת בדף עין ג' עמוד א'. בכל זאת דוחה את השבת לצורך הקרבת קורבן הפסח, ובזה מודים גם החולקים על רבי אליעזר, כמבואר בסוגיה שם במסכת פסחים. אז אילו שאין איסורה מדאורייתא אלא משום שבות בלבד, אינו דין שידחו את השבת? ונמצאים לו למדים בבירור שהמשנה שם עוסקת בחיתוך יבלת שאיסורו מדרבנן, ועל כוחך אין מדובר בחיתוך יבלת לחה בכלי, ושלא כדברי התרצן הראשון. אלא אמר רב יוסף, מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא תירוץ שלישי ליישב את סתירת המשניות. אומר רב יוסף, הוה שתי המשניות עוסקות ביבלת לחה, אבל יבלת יבישה מותר לחותך לדעת רב יוסף, אפילו בכלי, כפי שאמרה הגמרא לאל בדעתו של התרצן הראשון שחילק בין יד לכלי, והעמיד את שתיהן בלחה, ולכן לא הסכים לקבל את הצד שבמשנתנו מדובר ביבלת יבישה. אם כן, שתי המשניות עוסקות ביבלת לחה, ובבא לחותך ביד שאיסורו מדרבנן, ומטעם זה התירה משנתנו לחתוך יבלת במקדש שאין שבות במקדש. וסובר רב יוסף שלא נאסרה השבות במקדש כלל, אף כשאפשר לו לעשות זאת מאתמול. וכל אלו שאסרה המשנה במסכת פסחים, שבות מקדש במדינה הם, אומר הגאון יעקב. על השאלה מדוע נאסר הדבר במשנה במסכת פסחים אני אשיב לך, שבות מקדש במקדש התירו. שבות במקדש במדינה לא התירו, לא הותרה השבות במקדש אלא כשעובר עליה במקדש עצמו. כמו חיתוך יבלת בקורבנות הציבור הנמצאים במקדש בעת ביקורם מימום. ובזה עוסקת משנתנו ולכן התירה. אבל כשעובר על השבות במדינה, כחיתוך יבלתו של קורבן פסח הנמצא בבית הבעלים, עד זמן הקרבתו ושם מבקרים אותו מן המומים, לא התירו חכמים כל איסור שהוא אף לצורך ההקרבה. ורב לזר חלק במשנה במסכת פסחים והתיר גם שבות מקדש במדינה כחיתוך יבלת לחה ביד של קורבן הפסח. עכשיו מביאה הגמרא שתי קושיות על חידושו של רב יוסף שלא הותרה שבות מקדש במדינה. והכוונה היא, כפי שהסברנו כבר, שהוא מבקר את קורבן הפסח שמצוי בביתו עד שעת ההקרבה, הוא מבקר את הקורבן הזה מימומים. ואיסורי דרבנן כגון עשרת יבלת, לא הותר לעשות זאת מחוץ למקדש. מקשה הגמרא יתיב אביי ישב אביי וכאמר לה השמעה, אתה אמר את השמועה הזו של רב יוסף שכאמור, חידש רב יוסף שלא הותרה שבות מקדש במדינה, הייתי ורב ספרה לאביי, הקשה רב ספרה לאביי, שנינו במשנה לאל בדף צד זין עמוד ב', היה קורא דברי תורה בספר בשבת, תוך כדי שהוא עומד על האיסקופה על מפתן הדלת, ונתגלגל קצה הספר האחד מידו לרשות הרבים, וקצהו השני אחוז בידו. וכל הספרים שבימים הקדמונים היו עשויים כגיליון, כמו הספר תורה שלנו. במקרה כזה גוללו אצלו מפני ביזיון הספר שלא יהיה מוטל ברשות הרבים, ואין בכך הבאה מרשות הרבים אל האיסקופה, כיוון שקצה הספר בידו. המוציא מקצת החפץ מרשות לרשות פטור עד שיוציא את כל החפץ כולו מרשות זו לרשות זו, אומר הרמב"ם במלכות שבת פרק י"ב הלכה י"א. ולא גזרו שמה ייפול כולו לרשות הרבים ויביאנו אצלו. וקשה והאחה, והרי כאן לגבי קדושת כתבי הקודש דשבות דמקדש במדינה הוא, שאומנם דימו אותם למקדש שלא גזרו בו על השבות בשל קדושת הספרים. אומר המאירי כשם שהתירו קצת מיני שבות במקדש, כך לכל דבר שבקדושה, שהרי הקורא בספר על האיסקופה ונתגלגל מידו, אמרו שגוללו אצלו, מותר לו לגלול את כל הספר אליו, וקראו קדושת הספרים שבות מקדש. אבל הרי מקום עמידתו במדינה, ואף על פי כן התירו לו לגוללו אצלו את הספר שנשמט מידו. ולא גזרין אנדילמה נפיל ואתי לעיתוי, ואנחנו לא גוזרים שמה ייפול לגמרי הספר מידיו אל רשות הרבים. וילך ויביאנו לאיסקופה, הרי ששבות מקדש מותרת גם במדינה. מיישיב הבא אל רב ספרה ולא הוקימנה וחילו העמדנו לאל בדף צדיחת עמוד א' את המשנה הזו באיסקופה קרמלית, כגון שהמפתן גבוה שלושה טפחים ורחב ארבעה על ארבעה טפחים, ורשות הרבים עוברת לפניה, לפני האיסקופה, דקייבן דעיגודו בידו, שמכיוון שקצה הספר השני אחוז בידו אפילו שבות נמי לקה, אין בו אפילו שבות, שגם אם יפול כולו לרשות הרבים תהיה הבאתו לאיסקופה שבות בלבד שמטלטל מרשות הרבים לקרמלית, ואף אם יביאנו משם לרשות היחיד, הוא לא התחייב חטאת שהרי העביר מרשות לרשות דרך קרמלית, ועתה שאיגודו בידו אין בו אפילו שבות, ולכן התירו לו לגלול את הספר ולהביאו אצלו. ולעולם כשיש איסור שבות לא הותרה שבות מקדש במדינה, אבל מכל מקום לא הותר לגוללו אצלו אלא בכתבי הקודש, אבל בשאר ספרים אסור גם בזה, שמא ייפול הספר כולו לקרמלית, ואם יקביינו ויביאנו אצלו יעבור על איסור דרבנן. כך פוסק הרמ"א באור החיים סימן שינון ב' סעיף א', וכן המשנה ברורה. ומה שהתירו להביא תפילין שנמצאו בשדה בהילוך פחות מארבע אמות אף ששבות מקדש במדינה הוא, משום שכשנמצאים כתבי הקודש בביזיון בפועל, ודאי לא גזרו איסורי שבות. ושם מושלחים התפילין בביזיון באין דורש ועלולים לבוא גויים ולנהוג בהם מנהג ביזיון. אבל דברי אביי ורב ספרה נאמרו באופן שאוחז מקצת הספר בידו ואינו מושלח בביזיון ברשות הרבים. אלא שיש חשש אם יניחם שם, יבואו לידי ביזיון. ככה תוספות בדיבור המתחיל ולאו וקימנה. הביאה הגמרא קושייה נוספת על דברי רב יוסף. שכאמור חידש שלא הותרה שבות מקדש במדינה. ATV המשיך רב ספרה להקשות לאביי על דברי רב יוסף, שנינו במשנה במסכת שבת בדף י"ט עמוד ב', משלשלין את הפסח לתנור לצלותו בערב שבת עם חשיכה, דהיינו מבעוד יום בסמוך לחשיכה, כשחלה הקרבתו ביום שישי, ונצלה הקורבן והולך בליל שבת, שלא כשאר בשר חולין, שאסרו רבנן הניחו בתנור בערב שבת עם חשיכה מחשש פן יחטב הגיחלים, אלא עם עתידים להיצלות קודם כניסת השבת, וכפי הגדרים המבוארים במסכת שבת שם בדף חי עמוד ב', וקשה על דברי רב יוסף, והאחד שבות דמקדש במדינה, והרי כאן שבות מקדש במדינה היא, שלמרות שצליית הפסח מחויבת לקיום מצוות אכילת הפסח ונחשבת צורך מקדש, אין צולים אותו במקדש כי אם בירושלים. ואף על פי כן התירו לשלשלו לתנור, ולא גזרינן, איננו אוסרים זאת מחשש שמא יחטא בגחלים כבשאר בשר, הרי ששבות מקדש מותרת גם במדינה. אומרת הגמרא אישתיק שתק אביי כיוון שלא מצא מענה ליישב את דברי רב יוסף רבו. ובהמשך הגמרא תאמר שאביי הודה לקושיית רב ספרה והסכים עמו ששבות מקדש הותרה גם במדינה. כי אתה לגמי דרב יוסף, כשהזדמן אביי לפני רבו רבי יוסף, אמר לי אביי לרב יוסף, אחי אמר לי רב ספרה, כך הקשה לי רב ספרה, ולא מצאתי תירוץ לקושייתו. אמר לי, אמר לו רב יוסף, מה הייתה מלא תשני לי, מדוע לא תירצת לו ששונה דין צליית הפסח משאר שבותים, שבני החבורה מתקבצים לקיים מצוות הפסח, זריזין הן לעשות כדת וכהלכה, שכל העוסקים בקודשים זריזים וחכמים, ולכן לא גזרו אצלם שמה יחטו בגחלים. אבל בכל מקום אחר לא הותרה שבות מקדש במדינה. אומרת הגמרא ואביי וטעמו של אביי ששתק ולא תירץ כך לרב ספרה, כי כהנים זריזין הן אמרינן, בכמה מקומות אמרו שכהנים זריזים הם שכיוון שנכנס לעבודה בידוע שלימדו את כל הלכות הקודש. ובמסכת שבת בדף חף עמוד א' כותב רשי שכולם היו בני תורה וחרידים ונזכרים, ולא עתה לחטו יהי, מי שתחשך אין חשש שהכהנים יחטו בגחלים אחרי כניסת השבת. אבל בני חבורה זריזין הן לא אמרינן. אצל בני חבורה מקריבים את הפסח לא שייך לומר שיתירו איסורים דרבנן משום שהם זריזים. שהרי אין לך אדם שאינו עושה קורבן פסח, וכשהותרה צליית הפסח בירושלים על כורחה הוא מפני ששבות מקדש מותרת גם במדינה. מביאה הגמרא תירוץ רביעי ליישב את סתירת המשניות. רב החולק על רבי יוסף משום שמצינו בכמה מקומות שהותרה שבות מקדש במדינה, ועוד שהמשנה במסכת פסחים סתמה שחתיכת יבלתו אינה דוחה את השבת, ומשמע שגם כשערה ומצא את היבלת לאחר שהגיע עם פסחו למקדש, אינה דוחה. אז רבא אמר לעולם עוסקות שתי המשניות ביבלת לך ובבא לחותך בידו. רבא סובר אפוא כרב יוסף שאי אפשר לחלק כרב לזר ורב יוסי ברב חנינה, מפני שמפורש במשנה בפסחים שעוסקת בשבות ולא בדאורייתא, ממילא לא ייתכן לעמידה בחותך בכלי. וכמו כן לא ייתכן לחלק בין יבלת לך ליבישה, משום שיבישה מותר לחותך גם בכלי, ולא הייתה משנתנו אוסרת. ומשנתנו מתירה לחותך בשבת, רבי אליעזר ידע אמר במשנה במסכת פסחים שמותר לחותך, כדעתו בכל השס. שמכשירי מצווה דוחין את השבת. ואם תשאל מדוע אם כן אוסרת משנתנו לחותך בכלי ולא לרבי אליעזר דוחים מכשירי מצווה גם מלאכות דאורייתא, כמו מפורש במסכת שבת בדף קופלה מדמוד א', אני אשיב לך, ומודה רבי אליעזר לחכמים דקמד אפשר לשנוי משנינן, שככל שניתן לשנות בעשיית המלאכה ולעשותה באופן שלא יהיה בה אלא איסור דרבנן, יש לשנות, וכיוון שניתן לחתוך את היבלת ביד, הוא אינו מתיר לחותך בכלי. ומה שהתיר רב לזר במסכת שבת להביא בשבת איזמל של ברית מילה דרך רשות הרבים, זה מפני שאין דרך להביאו באותה מהירות בלא לעבור על איסור תורה, שהדרך להביאו בלא איסור תורה הוא להוליכו דרך גגות וחצרות וקרפיפות, ודרך זו לוקחת זמן רב, ולפיכך נדחת אצלו מלאכה דאורייתא. ובתוספות רבינו פרץ מקשה מנימה של כינור שהתיר רב אליעזר אף שאפשר לקשור בקשר עניבה, והוא מתרץ שהעניבה אינה משמיע קול יפה כקשירה, וזה נחשב כאי אפשר בעניין אחר. כותב הגאון יעקב שלתירוצו של רבא צריך להעמיד את משנתנו בשאין בהמה אחרת בהישג יד, שאם לא כן יביאו בהמה אחרת ויקריבוה. ומדוע נחשבת הסרת היבלת כאי אפשר לשנות? הוא מוסיף שרק לדברי רבא זה כך, כי לתירוצים הקודמים שהתירו שבות במקדש מותר להסיר את היבלת אף כשיש בהמות אחרות, כי במקדש לא גזרו על השבות. מברר את הגמרא בדף קוף ג' עמוד ב' מהי, איכן מצינו בדעת רבי אליעזר שאם יכול לעשות שינוי ובכך למנוע עשיית מלאכה דאורייתא עליו לשנות, והרי אין בידינו אלא את דבריו שמלאכות דאורייתא נדחות מפני מכשירי מצווה. כאמור במשניות במסכת שבת דף קוף למד ובמסכת פסחים בדף סמכי עמוד ב'. בשבעה הגמרא למדנו זאת ממה דתניא ממה ששנינו בברייתא. כהן שעלתה בו יבלת וצריך לשרת במקדש בשבת, וכל עוד לא הוסרה היבלת הוא נחשב לבעל מום, ובעל מום אינו כשר לעבודת המקדש. חברו חותך לו בשיניו בשבת ומכשירו לעבודה. מדייקת הגמרא מדברי הברייתא. בשיניו, אין, רק בשיניו מותר לחתוך את היבלת, אבל בכלי, לא. ועוד מדייק את הגמרא מדברי הברייתא, חברו חותך לו. אז חברו, אין, רק לחברו מותר לחתוך את היבלת, אבל אי הוא בעל היבלת עצמו, לא. אסור לו גם לא בשיניו. כי אדם החותך יבלתו בשיניו בעצמו יכול לתקן בזה את האור כראוי, אבל חברו אינו יכול לתקנה לגמרי כשחותך בשיניו. וכן מצינו במשנה במסכת שבת, בדף צדידה לתמוד ב', שגם רבי אליעזר, המחייב בנוטל ציפורניו בידיו ובשיניו, מודה בנוטל לחברו ששבותי זה רק איסור דרבנן ואינו חייב מדאורייתא. עכשיו מוכיחה הגמרא שברייתא זו שנויה כדעת רבי אליעזר בסוגיית מכשירי מצווה, תוך שהגמרא מביאה מחלוקת נוספת בין רבי אליעזר ורבנן לגבי קוצץ ציפורניו בשיניו, של רבי אליעזר איסורו מדאורייתא וחייב, ולרבנן איסורו רק מדרבנן. מוכיחה הגמרא מהברייתא שגם לדעת רבי אליעזר אין מכשירי מצווה דוחין מלאכת שבת האסורה מדאורייתא, כשאפשר לשנות שיהיו אסורים רק מדרבנן. מברר את הגמרא מני כדעת משנויה הברייתא הזו שאסרה לחתוך בכלי ובעצמו אף בשיניו. הילי, מה אם נאמר שהיא נשנית כשיטת רבנן החולקים על רבי אליעזר וסוברים שמכשירי מצווה אינם דוחים שבת, וכאן שהוא לצורך עבודה במקדש. כגון שאלתה היבלת בשבת שלא היה יכול להתלמה אתמול, אז התירו לחברו לחתוך בשיניו את היבלת משום שאין בזה אלא שבות, יהיה קשה, כיוון דאמרי רבנן באלמה, כיוון שדעת רבנן במסכת שבת בדף צד דלת עמוד ב', לגבי הגוזז לצורך דבר הרשות, שלא במקדש, במקדש זה לצורך דבר מצווה, עבודת הקורבנות, אבל מי שגוזז לצורך דבר הרשות כגון הקוצץ ציפורניו, שאם כצצם בידיו ובשיניו, וכן שערו וזקנו, איסורו משום שבות בלבד ולא מדאורייתא. אחא, כאן במקדש, שהותרה בו השבות, מה לכותך הוא, מה לכותך חברו, הרי בין כך ובין כך, שבותי, זה רק איסור מדי רבנן ומדוע הותרה רק על ידי חברו, אלא לה ולה ודאי ברית הזו כשיטת רבי אליעזרי. דאמר באלמה, אמר שם במסכת שבת בדף תדילה לתעמוד ב', בגוזז לצורך דבר הרשות שמקצת ציפורניו בידיו או בשיניו בשוגג חייו חטאת, מפני שתיקון גמור הוא, והדרך לעשות כן. ובקוצץ לחברו שלו בכלי, מודה גם רבי אליעזר שאיסורו מדי רבנן בלבד, משום שאין חברו מתקנה היטב. ולכן אחא, כאן בכהן שעלתה לו יבלת ורוצה לעבוד במקדש בשבת, הוא מורה שיחתיכן החברו בשיניו, שבכך אין בה אלא איסור שבות, ולא יעשה זאת בעל היבלת עצמו, אסור בכך מדאורייתא. אף על גב שסובר שמכשירי מצווה דוחין את השבת גם במלאכה דאורייתא. על כוחך שטעמו של רבי אליעזר הוא, כמה די אפשר לשנוי, משנינן, שעד כמה שאפשר לשנות ולהימנע מלעשות מלאכה דאורייתא, אנחנו משנים. ומכאן המקור, לדברי רבא בדעת רבי אליעזר, שלא התיר בלזר לעשות מלאכה דאורייתא לצורך מכשירי מצווה, אלא כשאי אפשר לשנות. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת לא. לעולם סובר רבי אליעזר שמכשירי מצווה דוחים איסורי שבת דאורייתא גם כשאפשר לעשותם בשינוי. ולדעתו יכול הכהן עצמו לחתוך את היבלת שלו ואפילו בכלי. והברייתא הזו שלא התירה אלא שיחתכנו חברו ורק בשיניו, כדעת רבנן היא שנויה, הסוברים שמכשירי מצווה אינם דוחים איסורי שבת דאורייתא. ועל מה ששאלנו, אם כן, מדוע לא התירה הברייתא לבעל היבלת עצמו לחותכה בשיניו, הרי לדעת רבנן גם חיתוכה על ידי שיניו של בעל היבלת עצמו, זה רק שבות, זה רק דרבנן, וזה הותר במקדש. את זה יש ליישב ולומר, היא עלתה בקריסו, אם היבלת הייתה עולה בקריסו, במקום שיכול הוא בעצמו להסירה בשיניו, החינמי, היינו אכן מורים לו שיעשה כן בעצמו. אבל אחר במאי הסקינן, כאן בברייתא במאי המדובר, כגון שעלתה לו נשיכה, עלתה לו יבלת בגבו ובאצילי ידיו, במרפקיו, דהי הוא לא מצי שקילה, שהוא עצמו אינו יכול להסירה משם בידיו ובשיניו. ומשום כך נקטה הברייתא את היתר שדווקא חברו יסיר לו זאת. אבל מצד הדין, אין נטילת היבלת על ידי עצמו חמורה מנטילתה בידי חברו. שבה הגמרא להוכיח שברייתא זו היא שיטת רבי אליעזר ולא רבנן, ושוב, יש ללמוד ממנה שגם לדעתו יש לשנות כשאפשר. מקשה הגמרא והיא רבנן, גם אם נקבל שהברייתא זו היא כשיטת רבנן ולכן לא התירה הברייתא ליטול את היבלת בכלי שאיסור דאורייתא ולא הותר לדעתם אצל מכשירי מצווה ולא במקדש, אז אמנם זה שלא כתבה הברייתא שהכהן עצמו יחתוך את יבלתו משום שהיא עסקה ביבלת שהוא עצמו אינו יכול להגיע אליה, דהיינו שהיבלת גדלה בגבו ולכן הוזכר חברו שמסיר לו, אבל עדיין קשה מדוע נקטה הברייתא שיניו נשקלי נהלי ביד, שתשמיע לנו הברייתא שלחברו מותר ליטול את היבלת גם בידו, שהרי גם הנטילה בידו שבותי איסור דה רבנן כבשינה ואין מקום לחלק ביניהם. ומתוך כך שהייתה מזכירה את היתר נטילת היבלת ביד ולא מתירה גם בכלי, היינו למדים שני דברים. א', שמכשירי מצווה דוחים רק שבות ולא דאורייתא, כפי שאנו למדים באמת גם עכשיו כשהתירה הברייתא רק בשיניו של החבר. ב', שרבנן מודים שהחותך יבלת בכלי בין לעצמו ובין לחברו, עשה מלאכה דאורייתא וחייב. ומשום כך דקדקה הברייתא להתיר רק בידה ולא בכלי. ותפשוד רבי אלעזר, ובזה ניצא נזכרים, שנדע שדברי רבי אלעזר נכונים, דאמר רבי אלעזר במסכת שבת בדף צד דלת עמוד ב', והכוונה לרבי אלעזר בן פדת מאמוראי ארץ ישראל ותלמידו של רבי יוחנן. הוא אומר במסכת שבת, מחלוקת רב לזר ורבנן בנוטל ציפורניו, והוא הדין לחותך יבלתו, האם איסורו מדאורייתא או מדרבנן, היא רק בקוצצן ביד, אבל אם קוצצן בכלי, דברי הכל חייב מדאורייתא. שהחותך מן החי תולדת גוזזי והנטילה בכלי היא דרך העשייה בכל. אבל עכשיו שהזכירה הברייתא רק את היתר חיתוך היבלת בשינה ולא בידו, גם אם היא שנויה כדעת רבנן, אי אפשר לדקדק ולהוכיח שהם מודים שחיתוך בכלי אסור מדאורייתא, ממה שלא התירה הברייתא לחתוך בו, שהרי גם את החיתוך ביד, שוודאי אסור מדרבנן בלבד, לא הזכירה הברייתא. ועל כוחך, אין לדקדק מאי הזכרת פרט מסוים בברייתא שהוא אסור מדאורייתא. אלא ודאי יש להוכיח מכך שלא הזכירה הברייתא את היתר חיתוך היבלת ביד ונמנעה בכך מללמדנו את הלימודים הללו, שאין דבריה של הברייתא כשיטת רבנן אלא כרבי אליעזר, והגם שלדעתו נדחים גם איסורי דאורייתא מפני מכשירי מצווה, אבל כל שאפשר לעשות את המכשירי מצווה באיסור דה רבנן, גם רבי אליעזר מודה שאין לחלל שבת במלאכה דאורייתא אלא משנים. והגמרא מבררת מדוע לא קשה הדקדוק הזה אם נעמיד את הברייתא כרבי אליעזר. ולטעמך וגם לשיטתך שברייתא זו בדעת רבי אליעזר היא שנויה, והוא מודה שלא הותרה מלאכה דאורייתא כשאפשר לשנותה שלא יהיה בה אלא איסור דה רבנן, לרבי אליעזר נמי, הרי גם לרבי אליעזר קשה אותה קושיה שמחמתה דחית את הברייתא מלעמידה כרבנן. ומה הקושיה על רבי אליעזר? לישקל איני הלי ביד. תתיר הברייתא לחברו של הכהן ליטול את היבלת בידו, שהרי גם הוא מודה שחיתוך היבלת ביד חברו של הכהן איסור דה רבנן, וששינוי הוא מהמלאכה דאורייתא שנטילתה בכלי. ואם כן, הדין נותן שתותר לצורך עבודת מקדש. ומדוע אסרה הברייתא על חברו של הכהן ליטול את היבלת בכל אופן אחר מלבד בשיניו? נמצא שלא הועלת כלום בהעמדת הברייתא כרבי אליעזר. יושבת הגמרא ואומרת, היי מאי, וכי מה הקושייה הזו שאתה מקשה על הברייתא אם אתה מעמיד אותה כשיטת רבי אליעזר? היא אמרת בשלמה רבי אליעזר, מובן הדבר אם תאמר שהברייתא היא בשיטת רבי אליעזר המתיר גם איסורים דאורייתא לצורך מכשירי מצווה, אלא שמצריך לשנות במקום האפשר. היינו, לכך אסר לחברו של הכהן לתלה בידו והתיר לו רק בשיניו, משום דגזר יד עד וכלי. גזר איסור לתלה ביד, עתו נטילתה בכלי שאיסור דאורייתא הוא. שכשם שיש לשנות לדעתו מדאורייתא לדרבנן, כך יש לשנות משבות חמורה מאיסור דרבנן חמור, לשבות קלה, לאיסור דרבנן קל. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, מה לי הוא, מה לי חברו? הטעם שבמשנתנו כן הותרה נטילת היבלת ביד ולא הצריכה לתלה בשיניים, מפני שביבלת שבבהמה מיאוסו לתלה בשיניים ולכן הותרה נטילה בידיו. ונטילת היבלת ביד חמורה מנטילתה בשיניו, הן משום שיותר דרך לתלה ביד מאשר בשיניים. אף שכשבעל היבלת נוטלה בעצמו, אין רב לזר מחלק בין ידו לשיניו ומחייב בשני האופנים כמפורש במשנה במסכת שבת, אבל בחברו יותר הדרך לחותך בידו מאשר בשיניו. והן מפני שדומה יותר לנטילתה בכלי. ורשי לא מפרש במה דומה החיתוך ביד לחיתוך בכלי יותר מאשר לחיתוך בשיניו. אלא יאמרתי, אבל אם תאמר שהברייתא רבנני, ואתר חיתוך היבלת הוא משום שאין איסורי שבות נוהגים במקדש, ובכלי אסור לחותך מפני שהוא איסור דאורייתא, קשה שבין איסורים דרבנן אין מקום לחלק. וממילא, נשקל הנה עלי ביד, יותר לחברו של הכהן ליטול את היבלת בידו, ומדוע התירה לו הברייתא ליטלה רק בשיניו? אלא ודאי ברייתא זו רבי אליעזרי, ויש ללמוד ממנה שבמקום שאפשר לשנות לאיסור קל יותר, אין יותר לעבור על האיסור החמור. מסיימת הגמרא ותו לא מידי, ויותר אין מקום לדון בדבר, שכן הדבר הוא ללא ספק שהברייתא הזו היא כשיטת רבי אליעזר. ואף שרבי אליעזר מקל יותר מרבנן, שהרי לשיטתו הותרה גם מלאכה דאורייתא במקום שאי אפשר לשנות, ואילו לרבנן אין מלאכת דאורייתא מותרת כלל לצורך מכשירי מצווה שאפשר לעשותה מאתמול, היא הנותנת. שלרבי אליעזר יש מקום לגזור שבות חמורה, עתו דאורייתא כשאפשר לשנות לשבות קלה. שכיוון שבאופן שאי אפשר, רבי אליעזר מתיר גם את הדאורייתא עצמו, יש לחוש שאם נתיר שבות חמורה, הגם שאפשר לעשות בקלה, יבואו להוסיף ולהתיר גם את הדאורייתא אף כשאפשר בשבות. אבל לרבנן שהאיסור דאורייתא במקומו עומד ואינו ניתר לעולם לצורך מכשירי מצווה, אילו אין צורך להחמיר באיסור שבות אחד יותר מאשר בחברו. כך מסביר השר מקוצי בדיבור המתחיל. היא אמרת בישלמה רבי אליעזר בתוספות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף קוף ג' עמוד ב'. המשנה הזו עוסקת בדין חבישת מכה בגמי במקדש ובמדינה בשבת. אומרת המשנה בדף קוף ג' עמוד ב', כהן שלקה באצבעו באופן שלא נעשה בעל מום, והחזוני שאומר גם לא בעל מום עובר, כורך בשבת עליה על מכתו גמי מן עשב קני סוף, וכשהוא יבש הרי הוא לרפואה למכה, כמו מבואר במסכת שבת דף קוף ל' עמוד ב', כורך עליה גמי על מכתו לחסותה בשעת עבודתו במקדש, ואף שהגמי מרפא, וחכמים אסרו לעשות רפואה בשבת שלא במקום סכנה. גזירה שם ישחוק סממנים מיני הסבים בשבת ויעבור על מלאכת תוכן שהיא אחד מלמדת מלאכות האסורות בשבת. מכל מקום, כיוון שיש בקריחה הזו צורך עבודה במקדש, כי אין דרך אחרת שתיראה מכתו בשעת העבודה, הותרה שבות, הותרה גזירה שגזרו חכמים כדי להרחיק את האדם שלא יבוא לעבור על מלאכת שבת האסורה מן התורה, זה הותר במקדש. שבות במקדש הותרה מפני שצורכי המקדש נעשים על ידי כהנים וכהנים זריזים הם, ואין לחוש שיבואו לידי עבירה. ורק בשעת עבודה ומשום שיש בזה צורך עבודה, אז התירו, אבל אם אין בזה צורך אסור, כי לא אמרו אין שבות במקדש אלא לצורך גבוה ולא לצורך עצמו. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל לא יקרוך בשבת על מכתו במדינה מחוץ למקדש, וכן לא יקרוך במקדש שלו בשעת עבודה, כי רק לצורך עבודה הותרה שהות במקדש. שהרי אסרו חכמים כל רפואה בשבת, והיא מהדק את הגמי על מכתו כדי להוציא דם מהמכה כאן וכאן, במדינה ובמקדש אסור. כיוון שאין בזה צורך עבודה, ועוד שיש בזה איסור תורה, ואיסורי תורה לא הותרו במקדש. זאת אומרת שיש שני טעמים מדוע אם מכוון להוציא דם גם במקדש אסור. א', משום שאין זה צורך עבודה, ב', משום שיש בזה איסור תורה, ואיסור תורה לא הותר במקדש. לרוב הראשונים הוצאת דם, דהיינו חובל אסורה משום מלאכת שוחט שהיא נטילת נשמה, שהמוציא דם נוטל הנשמה ממקום זה, כי הדם הוא הנפש. אבל דעת הרמב"ם הלכות שבת פרק ח' הלכה ז' היא שהחובל חייב משום מלאכת דש, שמפרק ומוציא את הדם ממקומו ואינו חייב אלא באופן שהוא צריך לדם שיצא מן החבורה. זוהי המשנה שלנו בדף קוף ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בסוגיה הזו שלפנינו תדון הגמרא בשלושה דינים הנוגעים לעבודות הכהנים במקדש. א', דין חציצה בין יד הכהן לכלי שרת, ב', דין חציצה בין גוף הכהן לבגדי כהונה, ג', דין כהן הלובש בגדים נוספים מלבד בגדי הכהונה שמחויב בהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כהן שלקה באצבעו כורך עליו גמי במקדש. מביאה הגמרא מחלוקת, האם כריכת גמי דווקא הותרה במקדש או אף כריכת בגד? אמר רב יהודה בריידר רב חייא, בנו של רב חייא, לא שנינו את ההתר הזה לקרוך על מכתו שבאצבעו במקדש, אלא בכריכת גמי שאינו בגד, אבל לקרוך עליה צלצול קטן, חגורה קטנה ונאה, אבי ייתור בגדים. כהן העובד במקדש שהוא לבוש יותר מהבגדים שמחויב בהם, עבודתו פסולה. ובמסכת זבחים בדף חי עמוד א' למדה הברית את הדין הזה מהפסוק בני אהרון הכהנים. רק הכהנים בכיונם קשרים לעבודה, והיינו כשלובשים בגדים כדינם ולא יותר. ואף בימי החול אסור לקרוך צלצול על מכתו. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן חולק על רב יהודה, ואומר, לא אמרו דין איתור בגדים, אלא במוסיף בגד במקום העומד ללבישת בגדים. בגדי הכהונה, כגון שלבשם, על בגדי הכהונה. כי אם לבשם את הבגדים המיותרים תחתיהם, עבודתו פסולה בלאו, אחי משום חציצה בין הבגד לבשרו. אבל הוספת בגד שלא במקום בגדים, כגון על אצבעו, שאינו לובש שם בגדי כהונה, לא אבי איתור בגדים. אין בכך משום איתור בגדים, ורשאי הכהן לקרוך על מכתו גם צלצול. גם חגורה קטנה ונאה. מקשה הגמרא להיתר לקרוך גמי או צלצול על מכתו. ותיפוק לי, והרי מלבד דין איתור בגדים יש לאסור כריכת גמי וצלצול על אצבעו משום חציצה בין יד הכהן לכלי שרת שבו עושה הכהן את עבודות הקורבנות. ואיך התירה המשנה לכרוך על אצבעו גמי ולפי רבי יוחנן גם צלצול? ועבודת הקורבנות הם שחיטה, קבלה, הולכה וזריקת אדם על גבי המזבח. ועבודות אלו נעשות על ידי כלי שרת דווקא. לעניין סכין השחיטה נחלקו הראשונים. האם צריך להיות כלי שרת או שקשר בכלי חול? חציצה בין יד הכהן לכלי שרת שאימו עושה את העבודות, פוסלת. שנאמר לגבי עבודת קבלת אדם מן הקורבן הנשחט, ולקח הכהן שתהיה לקיחה בעצמו של כהן. אז איך התירה המשנה לקרוך על אצבעו גמי? תרץ את הגמרא דין משנתנו ודברי רבי יוחנן אמור באופן שלקה הכהן ביד שמאל שאין העבודה כשרה בה. וזה כדעת חכמים החולקים על רבי שמעון במסכת צבחים בתפתדווה ועמוד ב', ולמדו זאת משום שדרשו כל מקום שנאמר כהונה או אצבע אינו אלא של ימין. לכן אם לקה בידו הימנית אינו יכול לקרוך שום דבר על מכתו משום חציצה. הנה מאופן נוסף שאין בו חציצה, שלקה אף בימין ושלא במקום עבודה. אין המכה בכף ידו שבה מחזיק הכהן בכלי שרת, אלא המכה היא על גב אצבעו שאינה נוגעת בכלי שרת ולא שייך שם פסול חציצה. אבל במקום עבודה, אכן אסור לקרוך על מכתו משום חציצה. מביאה הגמרא דעה נוספת, החולקת על רבי יוחנן. ופליגה דרבה, ורבי יוחנן שאמר שאין איתור בגדים פוסל שלא במקום בגדים חולק על רבה. ואמר רבה, אמר רב חיסדא, כהן שיש לו דבר על בשרו, אם הוא במקום בגדים, בגדי כהונה אפילו אינו אלא נימה. אפילו אינו אלא שערה או חוט אחת חוצצת בין בגדי כהונה לבשרו ועבודתו פסולה. חציצה בין בגדי כהונה לגופו פוסלת שנאמר ומכנסי וד ילבש על בשרו, כאמור במסכת זבחים דף י"ט עמוד א', ופוסלת את עבודתו. ואם הוא שלא במקום בגדים שלא שייך לפסול עבודתו משום חציצה בין גופו לבגדי כהונה, אם קרח שם בד שיש בו שלוש על שלוש אצבעות חוצצות, פוסלת עבודתו מצד איתור בגדים. ונקט רב הלשון חציצה, אגב תחילת דבריו, שנימה אחת במקום בגדים חוצצת, שאיתור בגדים אין בזה, כיוון שאינה בגד ופוסלת רק מצד חציצה. שבד שיש בו שיעור של שלוש על שלוש אצבעות, שם בגד עליו. אבל אם שיעור הבד הוא פחות משלוש על שלוש אצבעות, אינן חוצצות. אינה פוסלת מצד איתור בגדים שאינו בגד. מבררת הגמרא עם רב החולק גם על רב יהודה בריידר רב חייא. אומרת הגמרא דרב יוחנן על רב יוחנן הסובר שאין פסול איתור בגדים, אלא במקום בגדים, ומשמע גם באופן שיש בבגד שלוש על שלוש, ודאי פליגה. ודאי שרב החולק, שהרי לדברי רב הבגד שיש בו שלוש על שלוש אצבעות פוסל, משום איתור בגדים, גם שלא במקום בגדים. אבל עדיין יש לדון, עד רב יהודה ברד רב חייא, מי נעים הפליגה? האם נאמר שרב החולה גם על דברי רב יהודה בריידר אף חייה הסובר שצלצול קטן פוסל משום איתור בגדים, אגם שאין בו שיעור שלוש על שלוש אצבעות, ואילו לרבה גודל כזה אינו בגד ואינו פוסל? ולפי זה נמצא ששלוש דעות בדבר. א', שיטת רב יהודה בריידר אף חייה הפוסל גם בצלצול קטן שלא במקום בגדים וכל שכן בבד שגודלו שלוש על שלוש אצבעות. ב', רבה המכשיר בצלצול ופוסל בבגד שלוש על שלוש גם שלא במקום בגדים. וג', שיטת רבי יוחנן הסובר שאין איתור בגדים כלל שלא במקום בגדים. אומרת הגמרא, אין הכרח שרבה חולק גם על רב יהודה בריידר אף חייה, משום דשייני צלצול קטן דחשי, ושונה צלצול קטן משאר הבגדים, שאף שאין בו שלוש על שלוש, אבל מחמת חשיבותו שעשוי לנוי, הרי הוא נחשב כבגד, וגם רבה הסובר שרק בגד שיש בו שלוש על שלוש פוסל משום איתור בגדים, ייתכן שיודה בצלצול קטן שפוסל גם בפחות משלוש על שלוש אצבעות. ויהיה הגמרא גרסה אחרת, לישנה אחרינה אמרילה, יש ששנו את מחלוקתם, בלשון אחרת, אמר רב יהודה בריידר אף חייה לא שנו את היתר הזה לכרוך על מכתו במקדש, אלא גמי שאינו בגד. אבל צלצול קטן כיוון שבגד הוא, הרי הוא חוצץ, פוסל עבודתו משום איתור בגדים ואסור לכרוך בו. ואף שהפסול הוא מצד איתור בגדים ולא מצד חציצה, נוקטת הגמרא לשון חציצה, מפני שרבי יוחנן החולק עליו אמר את דבריו בלשון הזו. והטעם שרבי יוחנן נקט את הלשון הזו, מפני שאמר, פחות משלוש על שלוש אצבעות חוצץ במקום בגדים, ופחות משלוש על שלוש אינו פוסל עליהם משום חציצה. שהרי אין איתור בגדים בפחות משלוש על שלוש אצבעות. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר הוא חולק על רב יהודה בריידר רב חייה, ואומר שאין בצלצול שכורך על מכתו כדי לפסול עבודתו משום איתור בגדים, כיוון שאין בו שלוש על שלוש אצבעות. שלא אמרו דין פסול חציצה בדבר הפחות משלוש על שלוש, אלא אם הוא במקום בגדים ששם חוצצת אפילו נימה אחת ופוסלת עבודתו. אבל שלא במקום בגדים, שמצד חציצה לא שייך לדון, שלוש על שלוש חוצצות פוסלות משום איתור בגדים. שבגד אין. אבל חציצה אין כאן, כיוון שאינו לא במקום בגדים ולא במקום עבודה. ונוקט רבי יוחנן לשון חציצה, אגב תחילת דבריו, שעסקו בחציצה בין בגדי כהונה לבשר הכהן. וצלצול קטן, כיוון שאין בו שלוש על שלוש אצבעות, אינו בגד ואינו פוסל משום איתור בגדים. אומרת הגמרא, והיינו בשיטה זו של רבי יוחנן, היא כי שיטתו דרבה אמר רב חיסדא. רבה שאמר בשמו של רב חיסדא לאל בדף קוף ג' עמוד ב', שבמקום בגדים אפילו נימה אחת חוצצת, ושלא במקום בגדים, אם יש בו שלוש על שלוש אצבעות, הרי הוא מיותר בגדים ופוסל, ואם אין בו שלוש על שלוש אצבעות, אינו פוסל. זה בדיוק כמו שיטתו של רבי יוחנן, אלא שרבי יוחנן יצא בדבריו לחלוק על רב יהודה בריידר רב חייה, שפסל צלצול שלו במקום בגדים, ואילו רבה אמרה כממרה בפני עצמה. ועררת הגמרא אם גם רבה חולק על רב יהודה בריידר רב חייה. לאימה אם נאמר שהממרה של רבה שבגד שאין בו שלוש על שלוש אינו פוסל משום איתור בגדים? פליגה חולקת על הממרה של רב יהודה בריידר רב חייה שאמר שצלצול קטן נחשב בגד ופוסל משום איתור בגדים, אף שאין בו שלוש על שלוש אצבעות. אבל על רבי יוחנן לא יצא הגמרא לדון אם הוא חולק על רבי יהודה בריידר רב חייה, משום שדבריו נאמרו כדי לחלוק עליו. ולכן בוודאי סובר שצלצול קטן אינו חוצץ. מה שאין כן דברי רבה שנאמרו כממרה בפני עצמה, דנה עכשיו הגמרא, האם הוא חולק על רבי יהודה בריידר רב חייה? אומרת הגמרא, אין להוכיח כן מדברי רבה, מפני ששייני צלצול קטן דחשיב, שונה צלצול קטן משאר בגדים, שמכיוון שהוא חשוב משום שעשוי לנוי, יש לומר שגם רבה יודע שנחשב בגד, אף שאין בו שלוש על שלוש ויפסול משום איתור בגדים. מקשה הגמרא ולרבי יוחנן המתיר לחבוש אצבעו בצלצול קטן עד השמוינן גמי, עד שישמיענו התנא שכריכת מכה בגמי במקדש מותרת, לשמיינן צלצול קטן, היה לו להשמיינו שכריכת מכה בצלצול קטן מותרת, שיש בזה חידוש יותר, שאין בכך משום איתור בגדים, והיינו יודעים שכל שכן שכריכת גמי מותרת. תרץ את הגמרא, התנא מילתא אגב אורך כמשמלן, אגב דרכו בכל המסכת לעסוק בהלכות שבת, ישמיענו גם כאן דין בהלכות שבת. דגמי מסי, שגמי מרפא, וחידש בזה שאף שרפואה אסורה בשבת, מותר לחבוש בו מכה במקדש, משום שאין שבות במקדש. אם כן, הנה סיכום השיטות. שיטת רב יהודה בריידר רב חייה שצלצול, אף שאין בו שלוש על שלוש אצבעות, יש בו משום איתור בגדים ופוסל בין במקום בגדים, בין שלא במקום בגדים. במקום בגדים יש בו פסול נוסף של חציצה בין בגדי הכהונה לבשר הכהן. שיטת רבי יוחנן שצלצול קטן שלא במקום בגדים כגון על אצבעו באופן שאינו גורם לחציצה בין יד הכהן לכלי שרת כגון בידו השמאלית או על גב ידו, אין בו איתור בגדים ועבודתו כשרה. יש מחלוקת משתי הלשונות בגמרא בטעם הדבר, ללשון הראשון משום שאין פסול איתור בגדים אלא במקום בגדים, ולפי זה לאו דווקא צלצול אלא כל בגד אינו פוסל שלא במקום בגדים, וללשון השני משום שאין בצלצול קטן שיעור בגד שהוא שלוש על שלוש אצבעות, אבל בגד שיש בו שלוש על שלוש אצבעות פוסל גם שלא במקום בגדים. ושיטת רבה היא שרק בגד שיש בו שלוש על שלוש אצבעות יש בו משום איתור בגדים ופוסל שלא במקום בגדים. אבל במקום בגדים אפילו נימה אחת חוצצת. ולעניין צלצול, הגמרא מסתפקת שמה מצד חשיבותו, רבה יודע שאף שאין בו שלוש על שלוש אצבעות נחשב בגד ופוסל. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף קוף דלת עמוד א'. המשנה הזו מביאה היתרים נוספים שנהגו במקדש. אומרת המשנה, בוזקין מלח, מפוררים מלח ומפזרים אותו על גבי כבש המזבח בשבת, בשביל שלא יחליקו, שעל ידי הגשמים הנופלים על גבי הכבש של המזבח הוא מחליק, ועלולים הכהנים העולים בו לראש המזבח להחליק וליפול. ואין בכך איסור משום השבויי גומות, שאסורה משום מלאכת בונה. בצד דרומו של המזבח היה כבש ארוך 32 אמות ורחב 16 אמות, ויורד בשיפוע מגובה המזבח שהיה גבוה 10 אמות, עד לרצפת העזרה, ובו היו הכהנים עולים לצורך עבודת הקורבנות שבראש המזבח. אומרת המשנה, היתר נוסף הוא ממלאים מים מבור הגולה, ונקרא כך על שם שקראו אותו עולי הגולה שעלו מגלות בבל, ומקומו בלשכת הגולה, שנקראת כך על שם בור הגולה שהיה בה, ומבור הגדול שבלשכת העזרה, בגלגל עשוי לעלות את הדלי שבו שואבים מים, על ידי חבלים גם בשבת. ובמדינה הדבר אסור משום הולדת קול, שהשימוש בגלגל משמיע קול, ויש הסוברים שכל הולדת קול, אף קול שאין בו נעימות, כזמר אסור להשמיע בשבת, או משום גזרה שמה יבוא למלות ולהשקוט את גינתו. וכן התירו למלא מים בגלגל מבהר הקר, מבהר הקרוי הקר, שהיה מחוץ למקדש, ביום טוב בלבד ולא בשבת, אבל משאר בהרות אסור למלא בגלגל בשבת וביום טוב. זו היה המשנה שלנו בדף קוף ד' עמוד א', וראיתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, בוזקים מלח על גבי הכבש בשביל שלא יחליקו. מקשה הגמרא על כך מברייתא, רמי לי יקשה לו רב איקה מפשרוניה, שם של מקום לרבה. תנן, שנינו במשנתנו, בוזקים מלח על גבי הכבש בשביל שלא יחליקו. ממה שקבע התנא את היתר הזה בכבש המזבח יש לדייק. במקדש, אין, רק במקדש הותר הדבר, אבל במקום משופע שבמדינה, שיפוע במדינה, לא. אסור לבזוק מלח בשבת כדי שלא יחליקו ההולכים בו. ורמיני, הקשה עליך ממה ששנינו בברייתא, חצר שנתקלקלה במימי גשמים וקשה לילך בה, מביא בשבת תבן ומרדה בה, שוטח בה, הרי שמותר גם במדינה. תרץ את הגמרא, משנתנו עוסקת במלח והברייתא בתבן, ושייני תבן שונה תבן ממלח משום דלא מבטלי. אינו מבטלו להיות שם לעולם אלא עתיד לתלו, משום שגם לאחר שנדרס ברגלי ההולכים ראוי למאכל בהמה או לטית. על כן אין בהשטחתו בקרקע החצר משום השוואת גומות שאסורה משום מלאכת בונה. ולכן גם במדינה הותר, אבל מלח אינו ראוי לשימוש לאחר דריסת רגלי ההולכים, ומבטלו שם, לפיכך במדינה אסור לשוטחו מפני שמשווה גומות ונחשב כבונה, ורק במקדש על הכבש הותר לפזרו. מבררת הגמרא אם ניתן לומר שמבטל את המלח על גבי הכבש. אמר לרבה חברי דרבה לרבה אשי, היי מלח אי חידמי, מלח זה שהותר לפזר במקדש על הכבש, במה מדובר? הידה מבטלה, אם מבטלו שישאר תמיד על הכבש, כמוסיף הבניין, מוסיפו על גובה הכבש, וגם ביום חול אסור. רש"י לא גורס את הסוגריים, שבתוכם מופיע ציווי דוד לשלמה על בניין המקדש, הכל בכתב מיד השם עלי סקיל כל מלאכות התבנית, כלומר כל תבנית המקדש נמסרה להם הנביאים ואין לשנותה, אז ממילא גם בחול אסור. וידי לא כמבטלי, ואם אינו מבטלו את המלח להיות שם תמיד על גבי הכבש, אלא דעתו לתלו משם, אז למרות שמצד תוספת על הבניין אין בו, אבל כאב יחציצה, חוצצו בין רגלי הכהנים היחיפות לכבש ופוסל את עבודתם. משיבה הגמרא לעולם אינו מבטל את המלח על הכבש. היו לוקחים את המלח משם, היו משתמשים בו למליחת אורות קודשים. ולכן אין בכך משום תוספת על הבניין. ואל תקשה שאם כן יש בכך חציצה בין רגלי הכהנים לכבש, משום שמשנתנו מדברת במפזרו רק בשעת הולכת האיברים לכבש להקטירם בראש המזבח. דלב עבודאי, הולכת האיברים לכבש אינה באה לצורך כפרה, ואינה דומה להולכת אדם למזבח כדי לזורקו שהיא באה לצורך כפרה וחשובה עבודה. ובהולכת אדם או בזריקת אדם, חציצה בין רגלי הכהנים לכבש פוסלת את העבודה. אבל הולכת האיברים לכבש אינה באה לצורך כפרה, ולכן אינה חשובה עבודה שיפסול בה החציצה. שאף שהקטרת האיברים על גבי המזבח עבודה גמורה היא ונעשית בכהן דווקא, סברה הגמרא שכיוון שאינה באה לכפר, אין הולכתם נחשבת עבודה גמורה. מקשה הגמרא ולא, וכי אין הולכת האיברים לכבש נחשבת עבודה, והכתיב נאמר בפרשת עולה, ספר ויקרא, פרק א', פסוק י' ג', והקרב הקראה היא מרחץ במים, והקריב הכהן את הכל, והקטירה מזבחה, ואמר מר, ונאמרה שמועה בשם אחד החכמים, שויקריב הכהן זו הולכת האיברים לכבש, שמכך שבתחילת הפסוק כתוב הקרב הקראה היא מרחץ במים ויקריב, מבואר שמדובר באיברים. ואין לומר שכוונת הפסוק על הקרבה על גבי המזבח, שכן עניין זה כבר אמור בהמשך הפסוק והקטירה מזבחה. הרי שתאונה כאונה, ואם כן עבודה היא, וחוזרת השאלה מדוע אין המלח שעל הכבש חוצץ ופוסל את העבודה הזאת, מיישבת הגמרא אל האימה אמור שהיתר לפזר מלח על הכבש אינו בעת הולכת איברים אלא בעת הולכת עיצים למערכה. בבוקר היו עורכים עיצים בראש המזבח ועורכים מערכה גדולה של אש, כנאמר ובער עליה הכהן עיצים בבוקר בבוקר, וזה מלבד המצווה לעלות שני גזרים של עץ עם תמיד של שחר על עצי המערכה. הולכת עצים למערכה דלאו עבודה היא. היא אינה עבודה מחייבת כהונה, ועל כן אין חציצה פוסלתה. אם כן, למסקנת הגמרא נמצא שהיתר של בזיקת מלח על גבי כבש הוא באופן שאינו מבטלו לכבש. ומשום כך אינו עובר על הפסוק שנאמר הכל בכתב. ואף שאם אינו מבטלו הרי הוא חוצץ בין רגלי הכהן לכבש, אז מדובר בהולכת עצים שאינה עבודה. ושם לא אכפת לנו מחציצה. חוזרת הגמרא לדון ביתר שטיחת תבן בחצר שנתקלקלה במי גשמים. דרש רבה, ולא מי שלא דרש אלא הביא את הברייתא דלעיל שהתירה ולא הזכירה, שהיתר הוא רק על ידי שינוי. דרש רבה, חצר שנתקלקלה במי גשמים מביא בשבת תבן ומרדה שוטח בה. כשסיים את דרשתו, אמר לרב פאפה לרבה ותניא ראשנינו בברייתא אחרת, כשהוא מרדה, כשהוא שוטח את התבן, אינו מרדה לא בשפיחה מסל ולא בשפיחה מקופה כבחול, כביום חול, שמה מתוך כך לא ירגיש ויבוא להשוות גומות, אלא מרדה בשולי קופה. קופה שנשברו דפנותיה ונשארו שוליה, מביא עליהם תבן ומפזרם ששינוי ויזכור שלא להשוות גומות. הדר אוקים רבה אמורה, להיחזר רבה והעמיד אמורה, בעל כל חזק כדי שישמיע לרבים את דבריו. בימי המוראים היה נהוג שבעת הדרשה עמד ליד הרב הדורש, אדם בעל כל חזק וישמיע דבריו לרבים, והוא נקרא בפי חזל אמורה. כך רשי במסכת ברכות דפנון וו עמוד א', ודרש, דברים שאמרתי לפניכם והובן מהם שמותר לפזר תבן בשבת ללא שינוי, טעות אין בידי. ברם, אבל, כך אמרו משום רבי אליעזר, וכשהוא מרדה בשבת תבן בחצר, אינו מרדה לא בסל ולא בקופה, אלא בשולי קופה. ויש שמקשים, מה פתאום? רבה אמר את הדברים משום רבי אליעזר, הרי רב פאפה הביא לו ברייתא סתם ללא שם של תנא. אומרת הגמרא שנינו במשנה ממלין מבור עגולה בגלגל. הסוגיה שלפנינו עוסקת באיסור דרבנן להשמיע קול בשבת, ודנה בדין קול שאין בו נעימות, ומביאה ראיה לנידון ממשנתנו. איסור השמעת קול בשבת הובא במשנה במסכת ביצה בדף למדו עמוד ב' שנאמר בה ולא מטפחין ולא מספקין. פרשה שם הגמרא שאיסורה מדרבנן שגזרו שמה יתקן כלי שיר. ומאותו טעם נאסרה גם השמעת הקול שבסוגייתנו. והאיסור הוא רק בהשמעת קול על ידי עשיית מעשה, אבל שירה, צפצוף בפה, מותרת. ככה רמה באורח חיים סימן שין למדח, סעיף א', והמשנה ברורה בסעיף קטן ג'. מספר את הגמרא, אולה איקלה, אולה נזדמן לבי לביתו של רב מנשה בשבת. עתה הוא גברה טרף הבבה. בא אדם והקיש על הדלת באגרופו והשמיע קול. אמר אולה, מן היי, מי הוא העושה כן בשבת? לתחל גוף הידק המחילה לשבתא, התחלל גופו עלי שחילל את השבת בהשמעת קול, כי לדעת אולה כל השמעת קול בשבת אסורה משום הוליד קול. הרי זה דומה להולדת ריח שאסורה בשבת כאמור במסכת ביצה דף חף ג' או הולדת אש מן המים. כאמור במסכת ביצה בדף למד ג' שאסורים מדרבנן, משום שהמוליד דבר חדש, קרוב הוא לעושה מלאכה חדשה. אמר לי רבא לאולה, לא אסרו אלא בקול של שיר, הנשמע כאין שיר בנעימות ובנחת, שבזה יש לגזור שמה יבוא לתקן כלי שיר. אבל הקשה על דלת מותרת. אי טיבי אביי הקשה אביי על רבא, שנינו בברייתא מעלין יין מחבית בדיופי, על ידי צינור השואב נוזלים מן החבית, לאחר מציצה מועטת, והשם של הצינור דיופי מורכב משתי מילים. דיו פי, כלומר צינור בעל שתי פיות, וכך היא צורתו ואופן פעולתו. נוטלים צינור ומקופפים את שני ראשיו למטה, כשאמצעו נותר למעלה, כשבא לשאוב על ידו יין, משקע קצהו האחד בתוך חבית היין, ואת השני בתוך הכלי אליו רוצה שיעבור היין, באופן שחלק הצינור הנוטה מאמצעו לכיוון הכלי הריק, יכיל כמות גדולה יותר מאשר חלקו הנוטה אל החבית, ומוצץ בפיו בקצה, של חלק הצינור הריקן עד שממלא את כל הצינור יין ומניחו, ועל ידי כך נשאב כל היין שבחבית דרך הצינור לכלי הריקן. זה מוכר לבעלי הרכבים כשנתקעים בלי דלק. הנה המקור. אז נאמר בברייתא, מעלין בדיופי ומטיפין מים מהרק, מכלי המטיף מים על כלי מתכת הפוך להשמיע קול לצורך חולה בשבת. זהו כלי העשוי ממתכת ופיו צר ונקבים זהירים בתחתיתו וממלאו מים, וכשסותם פיו העליון, אין המים יכולים לצאת מן הנקבים שבתחתיתו. כשמסיר את הכיסוי, יוצאים המים דרך הנקבים, טיף אחר טיף. יש לדייק, לחולה אין, רק לצורך חולה הותר בשבת להטיף מים המשמיעים קול, אבל לצורך בריא לא. איך ידע מבמה מדובר? לב, דנים וקבאי דליטער. האם לא מדובר בחולה הישן ורוצה לעוררו לאיתו מכל טפטוף המים שלא יבעט, שלא יפחד? ולצורך זה אינו מטפטף בנעימות ובנחת. כי כל נעים מרדים ובוודאי שאינו מעורר, ואף על פי כן אסור הדבר לצורך בריא. שמע מינה, הולודי קלה אסיר, מוכח מכך, שהולדת קול אסורה, ולכן גם השמעת קול שאין בו נעימות אסורה בשבת. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין ראיה מן הברייתא הזו שהשמעת קול שאין בו נעימות אסורה, ומה שאסרה הברייתא השמעת קול ניתן לעמידה בחולה דתיר, שאינו ער, וקבאי דלינים, וחפץ להרדימו, שבזה מטפטף את המים בנחת ובנעימה, דמשתמק יקלת לזמזומי, כדי שישמע ככל מצלתיים וירדם, ולכן אסור בבריא. עוד מקשה הגמרא איתי והקשה הבאי לרבה שנינו בברייתא, משמר פירותיו מפני העופות שלא יאכלו הוא, וכן הרוצה לשמר דלעיו מפני החיה, משמר כדרכו בשבת, ובלבד שלא יספק, שלא יקה כף על כף כדי להבריח את העופות והחיות, ולא יתפח, לא יקה בידו על ליבו, ולא ירקד ברגליו להשמיע קול להרחיקם, כדרך שהם נוסעים בחול. מה איתם, מה טעם האיסור? לאו דקמלית קלה. האם לא מפני שמוליד קול, ויש ללמוד קול הולד קלה? אסיר, קול הולדת קול אסורה. אף אם אין בו נעימות, מיישבת הגמרא אמרה וחבר יעקב, השמעת קול שאין בו נעימות מותרת, וטעם איסור הפעולות הללו, גזירה שמה מתוך שעוסק כמנהגו בחול, יטול צרור, ייקח אבן ביד ויזרוק לרשות הרבים כדי להבריחם. וזו הוצאה מרשות לרשות, או לטלטל 400 ברשות הרבים. מקשה הגמרא עוד על רבה, ואל האדם הרב יהודה אמר רב, בשמו של רב, נשים המשחקות באגוזים, מגלגלות אגוזים על גבי דף, לקלוע, זה בזה, משחקן אסור בשבת. מה איתם, מה הטעם לאו משום דקמולית קלה? האם לא מפני הכל הנוצר מקליעת האגוזים זה בזה, ויש ללמוד מזה? כל עולודי קלה אסיר, כל עולדת קול אסורה, אף שאין בו נעימות. מיישבת הגמרא לא, אין ראיה מדברי רב שהשמעת קול שאין בו נעימות אסורה, שייתכן שהטעם שעשה רב לשחק באגוזים, אינו משום השמעת קול. אלא מחשד דילמה עד תלה השבו יגומות, שמה ישבו גומות בכדי להכין דרך לאגוזים להתגלגל, שלא יעקב אותם תל אפר וגומה. עכשיו מוכיחה הגמרא שטעם האיסור משום השוואת גומות ולא משום השמעת קול. דהי לא תימה אחי, שאם לא תאמר כן, עד אמר רב יהודה נשים המשחקות בכליית תפוחים זה בזה כבאגוזים משחקן אסור בשבת. אתם שם לגבי תפוחים מהי הולודו קהל האיקה, איזה השמעת קול קיימת, הרי אין בפגיעתם של התפוחים אחד בשני קול קול, לא שומעים קול, אלא ודאי טעם האיסור של המשחקים הללו דיל מעטי להשבועי גומות, ואין ללמוד מהם לדין השמעת קול. מקשה הגמרא על רבה ממשנתנו, תנן שנינו במשנתנו ממלין מבור הגולה ומבור הגדול בגלגל בשבת, נדייק מכך במקדש, אין. רק מהבורות שבבית המקדש מותר למלא בגלגל, אבל במדינה לא. מה הייתה? מה הטעם שבמדינה זה אסור? מחוץ לבית המקדש זה אסור, לאו משום דו לידי קהלה. ואסיר, האם לא מפני הכל הנוצר בפעולת הגלגל האסור בשבת? ובמסכת תמיד בדף למד עמוד ב' מבואר שכשהיו מעלים את הכיור בגלגל כדי שלא ייפסלו מי הכיור בלינה, אם יעבור עליהם עמוד השחר, היו משקעין את הכיור בבור על ידי גלגל. ואז היה נשמע קול גדול ששמעו אותו עד יריחו. תרץ את הגמרא לא, אין ראיה ממשנתנו שכל שאין בו נעימות אסור. כי הטעם שאסרה המשנה לשאוב מים על ידי גלגל במדינה, זה משום גזירה שמה מתוך שהשאיבה בגלגל אין בתורך, ימלא בו לגינתו ולחורבתו, וישקה את הזרעים והנטיות שבהן בשבת, והתחייב משום מלאכת זורע. הביאה הגמרא שמועה בשם המימר המקבילה את האיסור הזה. המימר שרה לממלה בגלגלה במחוזה, המימר התיר לדלות מים בגלגל, במחוזה, שם של עיר, ואמר בטעם היתר, מה איתם הגזרו רבנן איסור למלא מים בגלגל? מחשש שמה יבוא למלא לגינתו ולחורבתו. אחה, כאן במחוזה לא גינה איקה ולא חורבה איקה. אין לא גינה ולא חורבה ואין מקום לגזרה הזו, אלא במקום גינות וחורבות. ותוספות בדיבור המתחיל, אחי גריס בקונטרס, הוכיחו מדברי המימרה שדעתו כדעת רבה שרק כל נעים ככל השיר נאסר. שאם היה דעתו כדעת אולה שאסר קול או לדעת קול, אין מקום להתיר לשוב בגלגל במחוזה, שאין בגינות וחורבות, שהרי הוא מוליד קול. אומרת הגמרא כיוון דקחזה, כיוון שראה המימר, דקטרו בקיטנה, שהיו ממלאים מים על ידי הגלגל ושורים בו פשטן בחול, אסר להו, אסר להם לשאוב בגלגל בשבת. אומרת הגמרא בדף קופדה לתמוד ב', שנינו במשנה ומבהר עקר שואבים ביום טוב. מפרשת הגמרא מהו בער עקר ומדוע הותר לשוב ממנו בגלגל ביום טוב. מהי בער עקר? מה פשר השם בער עקר? משיבה הגמרא אמר שמואל בור שיקרו עליה דברים, שקראו עליה דברים, כלומר שהביאו ראיות לדבריהם, שיש להם כוח לעקור שבות מפני הדחק ואת אירוע ונותר בה היתר לדורות. שהרי שנינו במסכת עדויות פרק א' משנה ה' שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, עד שיהיה גדול ממנו בחוכמה ובמניין. היה גדול ממנו בחוכמה אבל לא במניין, במניין אבל לא בחוכמה, אינו יכול לבטל את דבריו, עד שיהיה גדול ממנו בחוכמה ובמניין. על הבהר הזו הביאו ראיות שמפני הדחק יכולים לבטל את האיסור שבות שיש עליו, אף שאינם גדולים בחוכמה ובמניין מאילו שאסרו זאת. והגמרא לקמן תבאר איזה דחק היה להם שהוא צריכו להתיר. אז רש"י מפרש את המילה הקר מלשון קריאה, והמאירי מפרש מלשון מקור, שנסו ונתנו עליו הרבה כמים הנובעים ממעיין המתגבר. מיתי והגשו בני הישיבה קושייה על דברי שמואל שנינו בברייתא לא מכל הבורות עקרות התירו לשאוב בגלגל ביום טוב, אלא מזו בלבד. והיא אמרת, אם אתה אומר שבהר הקר נקראת כך משום שיקרו דברים עליה להתירה, מהי זו בלבד? איך יקראו לשאר בורות באר או בור הקר, והרי לא הוקרו דברים אלא על זו בלבד? ומכיוון ששנינו במשנה שהתירו למלות בגלגל מבהר הקר, פשוט שכוונת המשנה, שרק היא הותרה ולא שאר הבארות, ומדוע הוא צריכה הברייתא לומר שלא כל הבורות הקרות התירו, וממילא נדחו דברי שמואל. ולכן מבארת הגמרא ביור אחר, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, בהר הקר נקראת כך מפני שהיא בהר הנובעת מים חיים, כלומר מעיין שמימיו מתחדשים. והקר מלשון מקור, כפי שנאמר בתוכחה לאנשי ירושלים בספר ירמיה, פרק ו' פסוק ז', כהקיר בעיר, הכתיב הוא בור, כהקיר בעיר מימיה, כמקור מי הבהר, כן אקרא רעתה. כלומר, כמו מי הבאר שנובעים תמיד בלי הפסק אחרת, אנשי ירושלים נובעת תמיד, שמוסיפים ומחדשים בה. וחידשה הברייתא, שאף שיש בארות רבות הנובעות מים חיים מכל מקום, לא מכל המעיינות התירו לשאוב מים בגלגל ביום טוב, אלא רק ממעיין אחד מסוים. ומביאה הגמרא ברייתא מפרשת, מי הוא המתיר ומאיזה טעם התיר. גוף הנבאר את דברי הברייתא שהובא בסמוך, לא בכל הבורות הקרות התירו, אלא בזו בלבד. כשעלו בני הגולה מבבל לארץ ישראל בזמן בית שני, חנו עליה, בסמוך לה ביום טוב, בעלותם לרגל, והוצרכו למים, ונביאים שביניהם, שהם חגי, שכריה ומלאכי, התירו להן, ונשאר הדבר ביתר שממלאים ממנה ביום טוב, אבל לא למדו מיתר זה על שער בורות. ולא נביאים שביניהם בלבד התירום, אלא כך נהגו אף אבותיהם ותפסו מנהג אבותם בידיהם. והביור הוא שהנביאים התירו על שעתם שהיו אז בדוחק, אבל לא אמרו את היתר הזה לדורות, ומה שנהגו כן לדורות ביתר, משום שמנהג אבותיהם בידיהם, על ידי שהתירו להם הנביאים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה האחרונה במסכת עירובין. השתבח שמו הגדול עד, המשנה הזו מצויה בדף קוף דלת עמוד ב'. המשנה הזו האחרונה של מסכת עירובין, איזה התרגשות. תמשיך לעסוק ביסורי שבות שהותרו במקדש ותדון אם ומתי מותר להוציא בשבת שרץ מת שנמצא במקדש מבלי לחשוש לאיסור מוקצה בשבת. ותוספות בדיבור המתחיל שרץ אומרים שהיה מקום כאן לאסור מצד טרחה שלא לצורך, שהרי אינו מוציאו מפני שמאוס בעיניו אלא כדי לתאר את בית המקדש. ואגב כך תעסוק המשנה גם באופן בו מוציאים את השרץ. שמונה שרצים האמורים בתורה בספר ויקרא פרק י' יש להם לאחר מותם דין אב התומה. אב התומה שנוגע באדם או בכלים או באוכלים או במשקים מטמא אותם, ומה שנטמא על ידם נעשה ראשון לתומה ונקרא גם ולד התומה, ואינו מטמא אלא אוכלים ומשקים. פשוטי כלי עץ, דהיינו כלי עץ שאין לו בית קיבול, אינם מקבלים תומה כלל. ישנם אבות התומה כגון נבילת בהמה מטמאים את האדם הנוסעם בתומת מסע, אבל שרץ מת אינו מטמא אלא במגע. שרץ מת שנמצא במקדש חובה על הכהנים להוציאו מיד ללא שהות. ואם אין שם כהן מחויב כל אדם להוציאו, ולכתחיל המצווה בכהן כמבואר לקמן בדף קוף ה' עמוד א', הדף החותם את המסכת. אלא שביד אסור להוציאו משום שעל ידי כך יטמא הכהן. שהרי אב התומה מטמא אדם. וגורם לכך שאדם טמא יימצא במקדש. כי מצד תומת הכהן אין איסור שהכהן נאסר מלהתאמות רק תומת מת ולא שאר תומות. כמבואר ברמב"ם הלכות תומת אוכלין פרק ט"ז הלכה ט'. ויש בזה איסור כרת כשאדם טמא נמצא במקדש. וישנם שני אופנים איך יוציאו הכהן. א' באבנתו של הכהן וללא שהות והחיסרון בדרך הזו שכלי קודש נטמא. ב' ימתין עד שימצא פשוטי כלי עץ שאינם מקבלים תומה ויוציאו על ידם. ובכך ימנע תומת כלי קודש והחיסרון בדרך הזו שמשעה את התומה במקדש. ונחלקו התנאים במשנתנו איזה מהם עדיף. המחלוקת הזו שייכת גם ביום חול והובא דרך אגב במשנתנו כדי להשמיענו יותר טלטול מוקצה בשבת וכדי להביא מחלוקת תנאים בנידון מאיכן מותר להוציא את השרץ בשבת. כך מסביר המהרש"א. אומרת המשנה האחרונה במסכת עירובין. המשנה הזו מצויה במרכז דף קוף דלת עמוד ב'. שרץ מת שנמצא במקדש בשבת, כהן מוציאו ואינו חושש לאיסור מוקצה שאין שבות במקדש. כלומר, כל דבר האסור בשבת מדרבנן מותר לעשותו במקדש אם יש צורך בכך. הוא מוציאו בהמיינו, באבנתו. אחד מבגדי הכהונה זה אבנת חגורה מבת שחוגר הכהן על קוטנתו. הוא עושה זאת באבנתו כדי שלא יתמנו השרץ. אבל כשמוציאו באבנתו נטמא רק האבנת מהשרץ, אבל האבנת שנעשה ראשון לתומה אינו מטמא את הכהן, כי ראשון לתומה אינו מטמא אדם וכלים. וגם מצד תומת מסע אין הכהן נטמא, ששרץ מת אינו מטמא אלא במגע. ואינו ממתין עד שיוכל להוציאו בצוות של עץ שאינו מקבל תומה, אלא צריך להוציאו באבנתו מיד, בכדי שלא לשעות שם את התומה. אף על פי שעל ידי כך נטמא האבנת שהוא כלי קודש. אלו הם דברי רבי יוחנן בן ברוקה. רבי יהודה אומר לא יוציאנו אלא בצוות אלא במלקחיים של עץ שאינה מקבלת תומה, וכדין פשוטי כלי עץ אבל לא באבנת שמקבל תומה כדי שלא לרבות את התומה, ולתמות כלי קודש שלא לצורך, אף שעל ידי כך שואה השרץ במקדש עד שתימצא הצוות. חוזרת המשנה לדון בעיקר היתר להוציא שרץ מת מן המקדש בשבת. בית המקדש נחלק לשני מקומות עיקריים, ההיכל והעזרה. ההיכל עצמו היה מחולק לשלושה מקומות זה לפני מזה. א', החלק הפנימי שהוא קודש הקודשים ונקרא בשם דביר. ב', החלק החיצון שלפני קודש הקודשים ונקרא בשם היכל. ג', האולם שהיה כעין בית שער לפני הקודש. ולפעמים נקראים כולם יחד בשם היכל. והעזרה גם היא הייתה מחולקת לשלושה מקומות. א', בין האולם למזבח, ב', עזרת כהנים, ג', עזרת ישראל. נחלקו התנאים מאיזה מקום מותר להוציא את השרץ בשבת. שואלת המשנה מאיכן, מאיזה מקום במקדש מוציאים אותו את השרץ בשבת בלא לחוש לאיסור מוקצה? מן ההיכל שהוא לפני קודש הקודשים, וכל שכן שמוציאים מהדביר שהוא קודש הקודשים, ומן האולם שהוא לפני ההיכל, וכן מהעזרה שמבין האולם ולמזבח. שבמקומות האלו אין זה כבוד השכינה שנמצא שם שרץ מת, אבל אם נמצא בעזרת כהנים או בעזרת ישראל, אין מוציאים אותו בשבת שלא הותר איסור מוקצה באופן הזה. אלו הם דברי רבי שמעון בן אנס, והגמרא תבאר את טעמו. רבי עקיבא אומר, כל מקום שהנכנסים אליו בתומה חייבים על זדונו אם נכנסו במזיד, יהיו חייבים כרת, ועל שגיגתו אם נכנסו בשוגג, חייבים קורבן חטאת. משם מוציאים אותו בשבת בלא לחוש למוקצה, כלומר מכל מקום בעזרה וכל שכן באולם ובהיכל שנמצא בו שרץ, מוציאים אותו בשבת, אבל מהלשכות ומשאר המקומות בהר הבית אין מוציאים אותו לדעת כולם. ובשאר כל המקומות שנמצא שם שרץ כגון בהר הבית לרבי עקיבא או בעזרה לדעת רבי שמעון בן אנס שאין מוציאים אותו ממקומות אלו משום איסור מוקצה, כופין עליו פסחתר, מכסים אותו בסיר נחושת עד לאחר צאת השבת, כדי שלא ייגעו בו ויתאמו ממנו, ובמוצאי שבת יוציאנו. וגם הסוברים במסכת שבת בדף מ"ג עמוד א', שאין כלי ניטל בשבת אלא לצורך דבר הניטל, רק לצורך יעודו, כאן הם מודים שהרי איסור זה קל מאיסור טלטול מוקצה עצמו, אומר הגאון יעקב. לאחר שסיים התנא במשניות הללו למנות את הדברים שאותרו במקדש, חוזר רבי שמעון לדון במה ששנינו לעיל, בדף קב עמוד ב', שהותר לקשור בשבת נימה של כינור במקדש לצורך שירת הלוויים, ורבי שמעון בא לחלוק ולאסור, ואגב כך מבאר את טעמו במה שלעיל בדף נ"ב עמוד ב', לעניין מי שנכנסה שבת כשהוא מחוץ לתחום, ורבי שמעון חלק על דברי חכמים והקל יותר מהם, וכאן בנימה של כינור מחמיר לעומת חכמים. מסיימת המשנה האחרונה במסכת עירובין ואומרת, רבי שמעון אומר, מקום שמצינו שהתירו לחכמים בדיעבד להקל, לא את האיסור התירו לך, אלא דווקא משלך, מן המותר לך, מעיקר הדין, נתנו לך. כלומר, לא הקלו חכמים אלא בדבר שמותר מעיקר הדין, כמבואר לעיל בדף נ"ב עמוד ב', שרבי שמעון מתיר בדיעבד למי שהחשיך מחוץ לתחום ונמצא בתוך 15 אמות מקצה התחום לחזור לעירו, וזאת משום שמודדי התחום נוהגים להוסיף 15 אמות לתחום עצמו מתוך חשש שמא טעו במדידה. והגמרא לקמן תבאר את הדברים, אבל דבר היכול לגרום להיכשל באיסור מן התורה אין להתירו בשום אופן, ואפילו במקדש, שגם במקדש לא התירו לך אלא דברים האסורים משום שבות, דברים האסורים רק מדרבנן ולא דבר אסור מן התורה, וכמו כן, כל מה שיכול לגרום להיכשל באיסור מן התורה, לא התירו. כך אומר רבי שמעון. זו המשנה שלנו בדף קד עמוד ב', המשנה האחרונה במסכת עירובין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אדם טמא אסור לו להיכנס למקדש כל עוד טומאתו עליו, וכמו כן אסור להכניס כלים טמאים למקדש. מקור האיסור הוא מהנאמר בפרשת שילוח טמאים, ספר במדבר פרק ה' פסוק ב', וישלחו מן המחנה, וגם נאמר וכל טמא לנפש. וגם איסור לב יש בדבר הזה, כמבואר בפסוק, ולא יתמו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ולב זה נאמר בין באדם טמא שנכנס או ששוהה במקדש, ובין מי שהכניס כלים טמאים למקדש. ועובר על איסור זה, במזיד חייב קראת. כמבואר בפסוק, ונחרטה הנפש ההיא מתוך הקהל כעת מקדש השם טמא. ובשוגג חייב חטאת כדין כל איסור שיש על זדונו קראת. כך מפרש רש"י, אבל בהגאות הגר"א כתב שטעות סופר הוא מה שכתב רש"י, שבמזיד חייב כרת, שהרי רש"י עצמו כתב בפירושו על התורה, ספר ויקרא פרק י"ז פסוק ט"ז, שאין חיוב כרת, אלא באדם שנכנס בטומאה, אבל לא במכניס כלים טמאים, שם יש רק חיוב מלכות, ומקורו בתורת כהנים. הנידון בסוגייתנו, האם גם בהכנסת שרץ מת למקדש יש איסור או לא? אמר רב תאוי בר כיסנא, אמר שמואל בשמו של שמואל המכניס, תמי שרץ, כלי שנטמע בשרץ למקדש, חייב, וכאמור לרשי חייב קראת, ולפי אגרה מלכות, אבל המכניס שרץ עצמו פטור. מפרש שמואל את טעמו, מה היא טעמה? מהו טעם החילוק בין מכניס תמי שרץ למכניס שרץ עצמו? אמר קרא נאמר בפרשת שילוח תמי אימל מחוץ למחנה שכינה, ספר במדבר פרק ה' פסוק ג' מזכר ועד נקיבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחום. ממה שהוזכרה חובת השילוח מזכר ועד נקיבה יש ללמוד שנוהגת החובה הזו בכל מי שיש לו טהרה במקווה כאדם, ובכלל זה כלים הנטהרים בטבילה במקווה, יצא שרץ שאין לו טהרה במקווה ומכניסו למקדש פטור. מביאה הגמרא הוכחה לשמואל, האם המסייע לי, האם נאמר שיש להביא ראיה לדברי שמואל מברייתא? שנינו בברייתא על הפסוק מזכר עד נקיבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום. יש ללמוד שרק באדם טמא או בכלים טמאים שאינם עשויים מחרס נוהגת חובת השילוח, פרט לכלי חרס שנטמע שאין מחויבים לשלחו ולהוציאו מן המקדש. דברי רבי יוסי הגלילי. שואלת הגמרא מה הטעם, מה הטעם לחלק בין אדם לכלי חרס, ומניין לרבי יוסי הגלילי החילוק הזה? לאו משום, האם זה לא משום שאין חובת השילוח אלא למי שיש לו טהרה במקווה כאדם, ולא בכלי חרס דלת לטהרה במקווה, שאין לו טהרה במקווה, שבו נאמר ואותו תשבורו. אם כן, יש ללמוד מן הברייתא הזו שהוא הדין לשרץ שאין לו טהרה במקווה, שאין חובה להוציאו מן המקדש. סיוע לדברי שמואל שהמכניס שרץ למקדש פטור. אבל דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא, לא כך הוא הביור בדעת רבי יוסי הגלילי, אלא ממה שנאמר בפסוק מזכר ועד נקיבה, אנו למדים שרק מי שנעשה, מי שיכול לעשות אב התומה כזכר ונקיבה, יש בו חובת שילוח כגון שאר הכלים. יצא כלי חרס שאינו נעשה אב התומה בשום צד, שאין בו חובת שילוח. ולפי זה עדיין ייתכן לומר ששרץ שאב התומה הוא, כן חייב בשילוח ומכניסו למקדש חייב. ונסביר, בשני אופנים נעשה כלי אב התומה, ודינו שמתמי אדם וכלים. א', כלי שנגע באמת נעשה אב התומה, כמבואר בפסוק, והנפש הנוגעת תטמע עד הערב, וכוונת הפסוק היא לאדם שנגע בתמי מת, דהיינו אדם או כלי שנגעו במת. אם כן מבואר שאדם או כלי שנגעו במת נעשים אב התומה ומתמים אדם וכלים, שהרי מי שאינו אב התומה אינו מתמי אדם וכלים. ב', אדם או כלים שנטמעו בתומת מדרס, כגון שישב עליהם זב, נעשים אב התומה. אבל כלי חרס אינו מקבל תומה בשני האופנים הללו. באופן שנגע באמת אינו נטמע, משום שלפני הפסוק, והנפש הנוגעת תטמע עד הערב, נאמר, וחיתאו ביום השביעי, ויש ללמוד מזה שרק מי שיש לו טהרה שייך בו, והנפש הנוגעת ונעשה אב התומה במגע המת, אבל כלי חרס שאין לו טהרה אינו נטמע במגע המת, וכמו כן אינו נטמע בתומת מדרס, שהרי אינו ראוי למדרס, משום שנשבר, ונמצא שאינו נעשה אב התומה לעולם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים קוף ג' וקוף ד' במסכת עירובין, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לחכמים, האם מותר לחתוך יבלת ביד או בכלי במקדש? שאלה שנייה לרבי אליעזר, האם מותר לחתוך יבלת בכלי במקדש ומדוע? שיטותם של רשי והתוספות. שאלה שלישית, מדוע הותר לשלשל הפסח אל התנור עם חשיכה? שאלה רביעית, איזה איסור יש בחתיכת יבלת בשיניו? שאלה חמישית, האם מותר במקדש לקרוך גמי על חבלה שבאצבעו? שאלה שישית, מדוע אין הגמי נחשב כחציצה? שאלה שביעית, מה האיסור בפיזור מלח על הקרקע? שאלה שמינית, מדוע שונה תבן ממלח ומותר לפזרו? שאלה תשיעית, מדוע אסורות אנשים לשחק באגוזים? והשאלה האחרונה, מהי בהר הקר שהייתה חוץ למקדש? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית ובהתרגשות גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי ד' בכסלו תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת תולדות, וערב דערב חג סיום מסכת עירובין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בשמחה ובטוב לבב, בתחילתו של שבוע טוב וחדש ושמח בשמחת התורה, יום ראשון, וב בכסלו תשפ"א, ונחגוג את סיום מסכת עירובין על קופאי דפיה עם תלמוד תורתנו בדף החותם את מסכת עירובין, הלא הוא דף קופאי, איש בל יעדר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, וערב חג שמח, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות ורפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך. חג שמח ומזל טוב.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.